רגע, לפני שמתחילים, אם אתם יכולים, בבקשה, דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם. זה מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה של הערוץ ליותר אנשים. ממש תודה רבה לכם. פתיח ומתחילים.
הפודקאסט של דוקטור רועי יוזביץ'.
שלום לכולם, והפעם יש לנו שיחה קצת מעניינת, מה שלא קורה בדרך כלל, כי היא ממש 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 רלוונטית, ואני מרגיש כמו איזה שדרן חדשות שפונה לכתב ואומר, אתה מגיע אלינו עם סיפור מסמר שיער. אז אם מעניין אתכם לשמוע סיפור מסמר שיער על האום, אונסקו, ועל איזושהי אינדוקטרינציה הזויה לגמרי, שלא הייתם מאמינים שקיימת, תישארו לשיחה שלנו. הבן אדם שהולך לדבר איתי והביא את הרעיון הזה הוא צבי שלם. אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל צבי שלם הוא גם מצד אחד חוקר, ויש לו חברה שמתעסקת בלימודי מתמטיקה לנוער ותיכון, ומהצד השני...
יותר יסודי וחטיבה.
יסודי וחטיבה, סליחה, ומהצד השני הוא פילוסוף, ממש פילוסוף מטעם עצמו. יש לו המון 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 מאמרים יפהפיים שהוא כותב בעיקר באלכסון, בגלובס.
בגלובס היו כמה מאמרים.
בגלובס ובאלכסון, אז מי שרוצה מוזמן להסתכל על המאמרים של צבי, הם נמצאים פה בתיאור הסרטון. אז קודם כל, בוקר טוב, מה שלומך?
בוקר טוב, בוקר טוב.
יש לי שאלה, איך, וחוץ מזה, לפני הרבה 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 שנים, היינו גם שכנים לתקופה קצרה. יש לי שאלה.
היית עדיין בתיכון.
כן, 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 אבל זה היה לפני שהיה את העניין הזה עם המתמטיקה. כן. איך זה להיות, בוא נגיד כזה דבר, אני משתדל לעקוב אחרי מה שאתה עושה, והמאמרים שאתה כותב באמת מראים גם בקיאות גדולה מאוד מצד אחד, אבל מהצד השני, התעסקות משמעותית שלך בכל הנושאים האלה, של חופש הביטוי מצד אחד, והבעיות שיש על חופש הביטוי בחברה שלנו, וזה כבר נראה לי, כמו שאני מדבר על הפודקאסט שלי, תחביב שיצא משליטה, נכון? ניתן
כן,
להגיד
כן,
את זה אליך?
אפשר להגיד, כן.
מתי נהיית כל כך חולה? בוא אולי אני אנסח את זה אחרת.
היה איזשהו אירוע פוליטי, פעם הייתי בלתי פוליטי בעליל, כלומר, התפיסה שלי הייתה, יש דברים מורכבים שקורים איפשהו, פוליטיקאים מחליטים, אני לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים, והיה נראה לי הגיוני להתעסק בדברים שאני יודע לעשות, ולהשאיר את העולם שיסתדר לו. היה איזשהו אירוע פוליטי לפני, כבר לא יודע, 15 שנה, משהו כזה, ראיתי סיקור בחדשות שהיה נראה לי לא תואם למציאות, אמרתי כאילו משהו לא בסדר בו, ואז התחלתי להיכנס לזה. נסחפתי עמוק לנושא של תחום הכלכלה, נגיד היה פודקאסט איקנטוק שמאוד עקבתי אחריו, קראתי מלא ספרים ומייסדים, פרידריך והייק, ואז בדרום עברת הכלכלי עדיין אמרתי בוא נשאר ברובד הזה, מתחת הבנתי שיש אמונות, כל מיני דברים עמוקים יותר, אמרתי טוב בוא נשאר ברובד הכלכלי, באיזשהו שלב הבנתי שצריך לרדת יותר עמוק, ומאוד התעמקתי בפילוסופיה וסוציולוגיה, וקראתי כמות באמת מופרעת של ספרים, לא בדיוק קראתי, שמעתי אותם או מצאתי אותם ביוטיוב, ואם לא, עברתי לקובץ PDF ו-MP3 ושמעתי את זה ככה, בנסיעות ושטיפת כלים, ובערך ככה הגעתי למקום שבו אני נמצא.
תקשיב, זה... אני חושב שלי זה קרה בכמה פעמים שיצא לי לקרוא באמת דברים בעיתון, וכל פעם שקראתי כתבה בעיתון על נושא שהבנתי בו, כל פעם, כל פעם, ללא יוצא מן הכלל, ראיתי שזה לא נכון.
כן,
אז אמרתי,
כן,
וואו, אם זה קורה כל
הזאת.
פעם, אם זה קורה כל פעם בתחומים שאני מבין, אז מה קורה? עכשיו, לפני שנגיע אולי יותר לפילוסופיה, ופה הכותרת, אין לי דרך אחרת להגיד את זה, אבל הכותרת שאתה מביא, זה מסמך של אונסקו, ואונסקו זה בעצם ארגון התרבות, ונכון? של האום? אפשר להגיד
כן,
את זה ככה?
כן, תרבות, חינוך ומדע, זה המנדט שלו, נוסד ממש ב-1947 כזה, ויש לו מנדט מאוד רחב.
נכון, אנחנו יודעים הרי שהחמאס יורים טילים מבתי חולים של אונסקו. זה מה שאנחנו מכירים בהקשר הקטן שלנו, אבל אונסקו מפרסמים איזשהו מסמך של אג'נדה שמכילה כל מיני אספקטים לקראת 2030, נכון? ובאחד, והמסמך הזה הוא מסמך של 200 עמוד, אגב, מי שרוצה, כן, שלא יחשוב שאנחנו מחרטטים, כן? אז מי
נשלח
שרוצה,
אליו לינק.
כן, הלינק נמצא פה. הנה, זה אתר של אונסקו, זה בעצם האג'נדה שלהם. Knowledge driven actions, transforming higher education for global sustainability. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשנות, transforming, כן, שזה מילה קשה, את ההשכלה הגבוהה, את ה-higher education, כדי שאנחנו נבין יותר טוב את הבעייתיות של קיימות, של סביבה. נכון? זה פחות או יותר העניין הזה.
זה המסר הפופולרי שמנסה לעבור פה, אבל יש פה יותר משמעויות ממה שנראה, שנוכל להגיע אליהם רק בעצם בהמשך.
כן, שנייה, אז אני רק רוצה שנייה כדי לשים את הדברים פה. הרעיון המרכזי, אם אנחנו מבינים נכון, זה כמו שעכשיו החרדים אומרים על המס על המתוקים, אם אתה רוצה, אתה צריך, אם אתה רוצה שלא ישתו מתוקים, או שלא ישתמשו בחד פעמי, אל תיתן לי מס, אלא תחנך את הציבור. אומרים אונסקו מצוין, אז אנחנו נחנך את הציבור לשמור על קיימות ולשמור על כדור הארץ, ונעשה את זה דרך ההשכלה הגבוהה. עד כאן לכאורה מה שהם אומרים. אני צודק?
אוקיי, הייתי מחדד את זה. בעצם עושים מהלך משני הכיוונים. לשנות את הזיטגייסט, את האווירה התרבותית הכללית, בעזרת אלמנטים כמו חינוך, מה שאתה אומר, אבל השכלה גבוהה זה כבר שינוי הממסד. כלומר, יש פה פעולה משני הכיוונים. מצד אחד מתחום החינוך ופרופגנדה ודברים שנראים באמת לכאורה טובים. אנחנו צריכים להסביר מה כבר יכול להיות רע בסטיינביליטי, אבל אני חושב שזה דרך טובה לחשוב על זה. מלמטה למעלה, דרך התרבות, ומלמעלה למטה, דרך שינוי המוסדות. המסמך הזה הוא ממש מדבר על שינוי המבנה המוסדי של ההשכלה הגדולה הספציפית.
ואתה באחד ואתה כאילו מצלם מסך, זאת אומרת, או שולח שבאחד מהעמודים של המסמך הזה, יש באמת מה שנקרא מה צריך לעשות, ואחד הדברים, אני לא האמנתי כשאני ראיתי את זה, אתה יודע, ששלחת לי את זה, שמדובר על ממש, אני לא רוצה להגיד כמעט, כי זה נראה ממש ככה, זאת אומרת, משטרת מחשבות, שבכל אוניברסיטה יהיה קצין, קצין
נכון.
ביטחון, קצין
קצין
ביטחון,
sustainability.
כן, שהוא, עכשיו, מה זה קצין ביטחון? זה לא כמו, זה מישהו שאחראי שכל המאמרים ושכל המחקר יהיה באג'נדה הזאת, ומי שלא משחק לפי האג'נדה הזאת, לטפל בו. עכשיו, מכיוון שסטנדבילית זה לא רק לא ללכלך את לא ללכלך את הקמפוס, שזה משהו שלכאורה היית אומר, אוקיי, אני יכול, אתה יודע, זה משהו שהתנהגות טובה שאני מצפה מכולם, אלא משהו יותר גדול, הדבר הזה פה באמת הופך להיות סוג של משטרת מחשבות, אבל כדי שאני אזרום איתך על הסיפור הזה, איך היית מגדיר sustainability? אתה יודע, כדי שזה יהיה יותר ברור לכולם. מה זה sustainability?
אוקיי, אז תראה, אני רואה את ניטשה כסוג של המקיאוולי של עולם הרוח. כלומר, מקיאוולי סיבר על איך כובשים ערים באיטליה. ניטשה נתן ממש נוסחה לאיך משתלטים על חברה אם אין לך נשק. ולא היה חזון, לניטשה היה ממש חזון ברור שיש שליטים ונשלטים, אבל הוא אמר, אתה לא יכול ישר להגיד אני רוצה לשלוט עליכם. אתה חייב להתחיל לדבר במונחים שהם פופולריים ומתאימים למה שהאווירה הכללית באותו זמן. אז זאת הנוסחה שלו, מפרט אותה מאוד מאוד יפה, אבל אני בעצם רוצה להראות, כמה שזה נשמע כאילו באמת לא נעים, אבל שזה בעצם יישום של האסטרטגיה הזאת. הסיסטנביליטי באמת נשמע יפה, כי הוא אמור להישמע יפה, אבל השאלה מה באמת יש מתחת. עכשיו, ממש לפני שכל אומות העולם חתמו על אג'נדה 2030, ששם בעצם זה מנוסח,
אגב, אג'נדה 2030, רק כדי שאני אהיה ברור, אני אשתדל לא להפריע יותר מדי, אבל אג'נדה 2030 זה המסמך הזה שאונסקו מפרסמים באתר, וזה דבר שהמדינות החברות באום אמורות לחתום עליו, והוא אמור להיות מחייב. זאת אומרת, זה משהו שכולם אמורים ללכת לפי הקונספט הזה. נכון?
Okay, אז...
אם אני מבין נכון?
אז כמעט האג'נדה 2030 נחתמה ב-2015, ומה שקרה השנה, 2022, זה שאונסקו בעצם הוסיף איזה מסמך יישומי של אותה אג'נדה שלכאורה קיימת. כלומר, כל הדברים האלה של קצין sustainability והגבלה מפורשת של מחקר, זה כאילו נכנס מתחת למערכת שכבר קיימת, ובעצם הוא אומר, חתם, כל המדינות הסכימו הרי, נכון? אז מה למה הם הסכימו? בעצם הם הסכימו לזה. אז היה את הקטגוריה, ואז מתמלאת כאילו בתוכן לאט לאט, והתוכן האחרון הוא באמת מעבר, כאילו מעבר פאזה מאוד דרמטי מבחינת המטרות.
אגב, אנחנו בתור ישראל חתמנו על 2030?
כן, כולם חתמו. כל המדינות חתמו על הדבר הזה. ערב לפני החתימה, כלומר ממש לפני החתימה, ה-International Council of Science, זה גוף מדעי בינלאומי, בחן את האג'נדה 2030. האג'נדה 2030 כוללת מה שנקרא Sustainable Development Goals. מין מטרות, 17 מטרות עולמיות שהעולם צריך ללכת אליהן. שהן מאוד מאוד אספירטיביות, נגיד לך מה, אחת מהן זה מיגור העוני העולמי על כל תצורותיו עד 2030.
בעזרת השם, בעזרת השם.
כן, אז אתה רואה דבר כזה, אתה יכול להגיד, טוב, ברור שאף אחד לא באמת יכול לקחת את זה באמת ברצינות, כי...
אגב, בייחוד עם ההגדרה של עוני זה 10% שמרוויחים הכי פחות, כן.
כן, צודק. אגב, אם זה ההגדרה של עוני, אז יש לך בעצם הצדקה לקומוניזם בעצם, כי... עוני על כל תצורותיו, אם כל תצורותיו נקרא עוני יחסי, אז בעצם קראת לקומוניזם בעצם. אז מה שבאמת ה-Council of Science העולמי אמר, תשמעו, רק 29% מהמטרות האלה הם מבוססים מדע וקוהרנטים באיזושהי צורה, והם גם סותרים אחת את השנייה. כלומר, לפני שחתמו, כבר ועדה עולמית אמרה, יש פה בעיה, יש פה... משהו מעורפל, סותר
וזה אומרים, והוועדה הזאת אומרת את זה רק ב-2015, שהמסקנות האופרטיביות של מה שאנחנו מדברים עליהן עכשיו, אפילו לא קיימות.
נכון, נכון, נכון. זה ממש, ממש השיטה הזאת שאני אצטער, תיתן משהו שנשמע טוב, ואז תמלא אותו בתוכן אחר. זה נקרא גם bait and switch, יש כזה מושג. אתה מוכר למישהו משהו, הוא מסכים, ואז אתה משנה את המשהו הזה שהוא קנה.
אגב, זה גם מה שנקרא בפרודקט ובמרקטינג, אתה יודע, שלא תחשוב שזה קשור רק לניטשה ומרקס, זה קיים...
נכון, נכון, זה שיווק.
כן, זה קיים תמיד, כן, בוא נשים את הדברים בפרופורציה.
אוקיי.
עכשיו, שנייה, אני חייב לשאול לפני זה, הרי... לא, מישהו לקח לי פה. רגע, אתה בסדר? לא, הנה, הכל בסדר. אני חייב לשאול, איך אתה מגיע ל... דבר הזה, זאת אומרת, לא שישבת באינטרנט, אמרת, טוב, ניכנס לוואלה, ניכנס לוויינט, נראה סרט ביוטיוב, בוא נראה מה אונסקו עשתה חדש, נכון? כאילו, מה,
אוקיי.
איך הגעת לזה?
נכון, יכול להיות שזה אגב השאלה הכי חשובה ששאלת, כי מאיפה באמת אני מגיע לדברים האלה. אז באמת, קודם כל, באמת יש סקרנות טבעית, אם אני שומע על ספר שנשמע לי חשוב ואני לא מכיר אותו, תוך שבועיים אני אכיר אותו. אבל יש עכשיו בחור שקוראים לו ג'יימס לינזי, שהוא מבחינתי באמת מספר אחד בתחום הזה, ספציפית ממנו שמעתי על המסמך הזה. הוא הגיע לדבר הזה, הוא דוקטור למתמטיקה, הוא בכלל הגיע לזה כשהוא הגיע למאמר שנקרא Feminist Glaciology, חקר כחונים פמיניסטי. והוא קרא את זה ואמר, לא יכול להיות. לא, לזה הם קוראים, הם כאילו רוצים לשנות לגמרי את המשמעות של המדע. עכשיו, במקרה אותו מסמך אונסקו עכשיו, עם המשטרת מחשבות, אז גם הוא מתייחס לאותו דבר. אז ג'יימס לינזי, למה אני אומר שזה חשוב? כי תעקבו אחרי ג'יימס לינזי, תעקבו אחריו, ואני אוכל לעבוד הרבה פחות קשה. כי הוא באמת מעמיק גם בתיאוריה, וגם ביישום שלה בצורה... בצורה מדהימה, והוא באמת לא מספיק מוכר בארץ.
אז הנה, בבקשה, לאט לאט, אתה רואה, יש שכר לפעולתך, עוד משהו ועוד משהו. אבל איך אני אמור לקחת את השיחה הזאת מפה? האם אני אמור לבוא ולהגיד לך, תקשיב, אתה אומר שסיסטנדביליטי זה דבר טוב, ולכן זה הסיבה שאנחנו עושים, זה הבייט אנד סוויץ', זה הדרך שבה אנחנו מדברים לאנשים בתוך העולמות שלהם, אבל מתחת יש לי איזושהי תיאוריית קונספירציה כזאת או אחרת, שרוצה לקעקע את כל המדע, או שכמו שארגון הבריאות או שארגון המדע העולמי אומר, חבר'ה תקשיבו, אם בואו נגדיר מה פירוש המילה סיסטנביליטי, אם לצורך העניין מדובר על לא ללכלך את כדור הארץ ולנסות עד כמה שאנחנו יכולים להיות לא לזהם, זה דבר טוב. אם אתה אומר, תקשיב טוב, תמיד עדיף למחזר, זאת כנראה שאלה מדעית שאפשר לדעת, אולי לבדוק, האם תהליך הפקת האנרגיה במחזור עולה יותר מ... אלה פה שני דברים, אבל אתה בא, אפילו לא נכנס לתוך העניין של אולי סיסטנביליטי, זה כן טוב, זה לא טוב, אתה אומר, תקשיב טוב, יש פה חרטוט, סתם אומרים לך סיסטנביליטי, ומתחת רוצים משהו אחר לגמרי, ונראה לי שמי שטוען טענה משמעותית כזאת, צריך לבוא עם הוכחות משמעותיות, נכון? כאילו, extraordinary claim demands extraordinary proof, לא?
כן, יש מאוד 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 extraordinary proof. אני חושב שמה שהארגון המדע העולמי, כשהוא שם לב שהמטרות סותרות אחת את השנייה. כלומר, זה אני יכול להסתמך עליהם, גם כל אחד יכול לראות שזה לא בדיוק מסתדר, אבל ארגון המדע העולמי שם לב לזה ש-29% מוגדרים. עכשיו, השאלה מה בדבר ה-71% העמומים האלה? אז גישה אחת שהיא מאוד מאוד נפוצה אומרת ככה, זה עמום, אם זה עמום זה סוג של בולשיט, לא צריך להתעסק עם זה, אז בסדר, אז יהיה בולשיט, לא נורא, ניקח מתוך הבולשיט רעיונות טובים פה ושם, ויהיה בסדר, כאילו זה הרעיון, שבולשיט הוא לא אופרטיבי, אתה לא יכול לעשות קוד בולשיט ושיעשה משהו, אז בולשיט זה לא אופרטיבי, מה שלא אופרטיבי, הוא נראה לא מסוכן. זה בעצם הטעות מאוד גדולה שנעשתה פה. כי המשמעות של, כי ב-71% העמומים האלה, מה שאתה מקבל זה כוח פוליטי שרירותי.
אתה בעצם אומר, אין לי בעיה שהדר מוכתר תגיד מה שהיא רוצה, אבל אם הדר מוכתר הופכת להיות שר האוצר, עם סמכויות, זה כבר בעייתי.
כן.
כי בסופו של דבר, אם לארגון הזה יש כוח פוליטי, כוח כלכלי, כדי לבוא ולהדיד, אני נותן גרנט, אני לא נותן גרנט, יש פה משהו בעייתי. כי זה בעצם בולשיט ש...
אם זה עמום, וזה סותר, אם אתה צריך, נגיד יש משהו עמום והכל סותר אחד השני, וצריך להגיע להחלטה אופרטיבית, האם נותנים גרנט לזה? האם מקדמים את הדבר הזה? אופרטיבי. אז מהדבר הכללי הלא מוגדר לאופרטיבי, יש בן אדם באמצע, יש ועדה באמצע. לוועדה הזאת יהיה כוח מוחלט. עכשיו, עד עכשיו, הדחיפה הייתה לתחושת של סמכות מוסרית. כלומר, כיוון הזיידגייסט. סיסטנביליטי, מה? כאילו, מאוד מאוד משמעותי, אז צריך להחליט מה לעשות, ולי יש סמכות מוסרית. עכשיו זה, הדחיפה האחרונה היא ממש שינוי ממסדי של ממש. כלומר, אם הדבר הזה עובר, המשמעות היא שיש בן אדם, יש ועדה ספציפית, אגב, ועדה סובייט, זה ועדה, כלומר, זה המשמעות של המילה הזאת. אנחנו עוברים למשטר, literally, סובייט, ועדה מחליטה, מפרשת מה המשמעות של זה. כי אי אפשר לדעת מה המשמעות של זה. מצד אחד זה גם נורא, כאילו זה נראה נורא אינטואיטיבי. אם יש לך מצע בחירות, אם אתה שם משהו מאוד 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 מדויק ומוגדר, אז אתה בעצם מוגבל על ידי המצע שלך. אם אתה אומר משהו עמום, אז אתה פחות מוגבל. זה לא דבר מאוד מורכב לתפוס.
או שאתה במערכת הישראלית, ואתה יכול לשים מה שאתה רוצה ולעשות מה שאתה רוצה, וזה הכי כיף, אתה מבין? כאילו, למה להיות מוגבל מהמצע? כן.
כן.
זה דבר מוזר זה. בוא תגיד מצע אחד, ותעשה משהו אחר, זה נפלא.
כן. אז אותם המטרות האלה, Sustainable Development Goals, העניין זה שבכל סיטואציה הם יכולים להציג את עצמם כמשהו מאוד אחר. או מטרות אספירטיביות, מי יתנגד למיגור העוני, כאילו, אתה רוצה עד 2030? טוב, יאללה, תנסה, סבבה. מצד שני, לפעמים זה פתאום מוצג כתוכנית חירום אופרטיבית שעכשיו חייבים לעשות. וחוץ מזה, כבר עכשיו יש מוסד שמדרג אוניברסיטאות לפי התאמתם ל-SDG. עכשיו, אם משהו, אתה כבר יודע שהוא עמום ומכיל סתירות, הוא לא יכול להוות סטנדרט בהגדרה, כי הוא עמום. זה כל הפואנטה של סטנדרט שזה לא עמום, וכבר יש סטנדרט עולמי שמדרג אוניברסיטאות, אוניברסיטאות, לפי ה-Sustainable Development Goals, ועכשיו, נגיד, יש אוניברסיטאות בעולם, כולל בארץ, אוניברסיטת חיפה, מאוד מתגאה בהתקדמות שלה בסטנדרטים האלה.
רגע, שנייה, אבל מה, אני עוד פעם, סליחה, מה אותו מדד שמדרג? זה לא כמו דירוג שנחאי של כמה מאמרים פרסמת, כן? זה דירוג, מה הדירוג הזה אומר? אתה כאילו לא, עוד לא אומרת, עוד לא אמרת לי את ה... עוד לא שמת לי את הפצצה. תקשיב טוב, הדירוג הזה, ככה, הורייזן, אתה יודע, ככה האיחוד האירופי נותן קרנות. אם אתה לא, זה, כאילו...
אוקיי.
נכון,
אז איפה אוניברסיטת חיפה למשל?
עדיין חסר לי פה איזה משהו.
אוקיי, אז ננסה, אנחנו נוריד את זה באמת לקרקע, נראה איך הרעיונות הגדולים האלה בסוף מגיעים במימוש בפועל. איך בסוף עושים את השינויים הממסדיים האלה והחברתיים.
ושוב, כי תוך כדי שאתה מראה לי את זה, אני רק רוצה, הכותרת, כן, של המאמר הוא יפה, זה עץ נחמד, כן? זה עץ עם ספר. זאת אומרת, יש פה, אתה יודע, עשו יפה,
תשאיר רגע את הכותרת, עוד רגע, אולי נדבר על הכותרת עוד רגע.
זה
knowledge driven, למדת? אוקיי, knowledge driven. אז רגע, רק מילה, טיפה לשטח, מה קורה עם זה בפועל, בסוף, נו, אם דיבורים דיבורים, מה קורה בסוף זה קורה, אז אוניברסיטת חיפה, למשל, אחת הסיבות שבה השתפרה בדירוג, זה כי עכשיו כל הפעילות החברתית שלה, שכחת איך קוראים למוסד הזה, מוגדרת עכשיו להיות דרך ה... SDG. כלומר, אם אתה במפורש מתה את כל הפעילויות שלך בשם ה-SDG, אז אתה מתקדם בדירוג. אתה משקיע, $400,000 הם השקיעו בדברים שאפשר לקשר אותם ל-SDG, משתפרים בדירוג. אבל היתרון בשיטת הדירוג הזאת, זה ששוב, אתה יכול לאט לאט לשנות אותה. כלומר, ברגע שאתה מסכים לדירוג, הסכמת, אתה כבר מבסוט, כל המחשב מתחרים בדירוג, מי שעכשיו, מישהו יכול בכל רגע נתון להגיד, אופ, בוא טיפה נשנה את הדירוג, למשל, עכשיו עם המסמך הזה, אם יש לך איזשהו קצין פוליטי בתשלום, ועדה בתשלום, באוניברסיטה, שהתפקיד שלו מוגדר להיות נאמני SDG, עלית בדירוג. כלומר, הדירוג הזה, זה כלי לשליטה. כלי לשליטה מאוד יפה. עכשיו, יש עוד מסמך של אונסקו מדהים, באמת מדהים, מהכיוון שלא ההשכלה הגדולה, אלא ההשכלה גבוהה, אלא השכלה, כאילו, אלא החינוך של בתי ספר. עכשיו, שמעת את המושג social emotional learning?
ממך, או היה איזה של ג'יימס לינדזי עכשיו, איזה הרצאה שלו כזאת, לא?
אוקיי, אז social emotional learning, למידה רגשית חברתית, מה שנקרא, נכנס בשעתה לכל החינוך הישראלי בארץ, זה שוטף את הכל. כלומר, זה הבאזוורד החדש.
אני הולך עכשיו למשרד החינוך, אני הולך עכשיו למשרד החינוך, למטה, ואני אומר social emotion and learning, וכולם עושים לי עכשיו, כן, זה חשוב.
נכון, 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 כאילו לחלוטין, כן. עכשיו יש תוכנית מאוד רצינית של משרד החינוך, והדבר המרכזי שם זה מענים פדגוגיים ורגשיים. כלומר, זה נכנס ממש לכותרת.
רגשיים. נראה טוב על פניו, לא?
בדיוק,
שזה,
בדיוק,
אנחנו חוזרים...
ברור שזה נראה טוב. זה תמיד אמור לראות טוב, וזה גם יכיל דברים שבאמת, באמת נראים מצוין. כלומר, באמת, אם תסתכל שטחית, כלומר, אז זה סוחף, ולתת לא רק מענה לידע, אלא להתייחס לרגש, ולאינטראקציות חברתיות, באמת נשמע נהדר. אבל תראה עכשיו, ראיתי מסמך עכשיו של אונסקו, שאומר, מה צריך לעשות עם ה-SDG, כלומר, ה-SDG זה שוב, עם הלמידה הרגשית חברתית, מה צריך לעשות עם זה, כי זה מסגרת מאוד כללית, ואז אפשר לאט לאט לשנות את התוכן, כמו שיש דירוג, אפשר לשנות את התוכן, יש את המסגרת, אפשר לשנות את התוכן. אז אחד המסמכים של אונסקו עכשיו, נקרא SEL, למידה רגשית חברתית, for SDG, כלומר, הלמידה הרגשית החברתית הזאת,
רגע, מה הראשי תיבות של ה-SDG? זה
ה-Transformative? Sustainable Development Goals. זה אג'נדה 2030, זה SDG.
כשאומרים אג'נדה 2030 ו-SDG זה אותו הדבר?
אותו דבר, בדיוק, נכון. נכון, תודה. אז יש להם את המסמך הזה, איך למידה רגשית חברתית אמורה לקדם, לא ספציפית את התלמיד, אלא את ה-social development goals, אמורים להיכנס לזה. אז קודם כל, מתחילים את המסמך הזה באמירה שה-SDG סותרים את עצמם. כלומר, הם כבר אומרים, יש פה סתירות. ואז מסבירים שהסתירות האלה בתוך מה שאמור להציל את העולם, יוצרים דיסוננס קוגניטיבי, ואז המטרה שלהם זה להתמודד עם הדיסוננס הקוגניטיבי של התלמיד. כלומר, נותנים לתלמיד משהו שהם יודעים שהוא סותר, הם מכירים בזה שזה סותר, ואז במקום להגיד, אתם יודעים, נגיד,
אולי
קוגניטיבי,
יש
אוקיי,
בעיה
יש...
בזה וצריך למצוא משהו אחר.
כן, נכון, יש פה בעיה, תראו, שימו לב, מטרה אחת סותרת את מטרה ארבע. בוא נחשוב באוריינטציה של פתרון בעיות. אוקיי, איך אנחנו מדרגים, מה אנחנו עושים? כאילו, לסדר, לפתור את הדיסוננס הקוגניטיבי ולפתור את הבעיה. אבל לא, 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 לוקחים כנתון את הדיסוננס הקוגניטיבי, ואז מתייחסים לזה רגשית. עכשיו, איזה סתיר, עכשיו, כל השפה פה, זה לא עכשיו, זה כבר עברנו, זה לא רק שה-SDG, ה-Sustainable Development Goals, תואמים את המוסר הרגיל, מה שקורה במסמך הזה, והמון מסמכים אחרים, שה-SDG מחליף את המוסר, השפה המוסרית החדשה. אחד ה-SDG'ים, מיד בהתחלה, אחד ה-SDG'ים, נגיד מיגור עוני, לא משנה מה, סותר, איך אומרים, שהוא יכול לסתור את ה-well-being של התלמיד. עכשיו, לפחות בטווח הקצר, כאילו וואלה, יכול להיות שצריך לוותר על ה-well-being של התלמיד. ולמה זה בעיה, לוותר על ה-well-being של התלמיד? למה זה בעיה? מה הבעיה? אז טוב, אז ויתרת על ה-well-being של התלמיד, אז מה הבעיה?
מה זה well-being? שהוא מרגיש בסדר עם עצמו?
כן, 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 מרגיש בסדר, נגיד, מה שלא well-being זה... כי overwhelmed with work, כלומר, יהיה צריך לעבוד כל כך קשה לפתור את העוני העולמי, שיכול להיות שזה יפגע ב-well-being של התלמיד. אבל מה הבעיה לפגוע ב-well-being של התלמיד, לפי המסמך? אז זה שפה מוסרית חדשה. הסיבה שזה בעיה לפגוע ב-well-being של התלמיד, זה כי זה גם אחד ה-SDG. אחד ה-SDG זה well-being. אז השפה המוסרית הבסיסית הופך להיות ה-17 social, ה-17 sustainable development goals האלה. כלומר,
טוב, אני רוצה
כל...
לעשות שנייה איזושהי עצירה, ולפני שאני תוקף, אני מת על המילה הזאת, לנסות לראות, לנסות אולי להסביר את מה שאתה אומר מאיזשהו כיוון אחר. כי הרבה אנשים עכשיו יכולים לשמוע ולהגיד, גם לו יצויר שמה שהוא אומר נכון, ואפשר להסתכל עכשיו, גם בטח יהיה פה קישור למאמר, ועם רפרנס לזה ורפרנס לזה, ולא מחרטטים פה, כן? זה הנה, בבקשה, אתם רואים, זה חוצות, כאילו, בואו, איך אומרים, אתה לא מאמין, בוא תבדוק. אז בואו נצא מנקודת הנחה שמה שאתה אומר נכון.
כן.
אומר הבן אדם הרגיל, קשה לי להאמין שזה, אני מכיר את משרד החינוך הישראלי, כן? כאילו, הוא לא, יש מילה נחמדה, עשה חינוך חדש, יופי, נו, אז איפה, יש פה איזשהו רעיון מאוד גדול, שאני קשה לי לראות שהמורה נחמה בכיתה עם 30 תלמידים, נכנסת אליו, היא לא קראה את המסמכים האלה, וקשה לי להאמין שיש יותר משלושה אנשים בפיקוח שקראו אותם. אבל, ופה אני אנסה, לפני שאני מביא את הצד השני, לבוא ולהגיד משהו כזה. הרב שטיינזלץ אמר שיש מסמך מ-1920 של הסתדרות המורים, שהמטרה של ההסתדרות זה לגדל פה דור לא אינטלקטואלי, לא משכיל. והוא אומר, זה מסמך חתום, שהוא ראה אותו, הוא ראה אותו בעצמו. אגב, השיחה מופיעה בריאיון שלו עם אלעזר שטורם, הוא אומר את זה, כן? זה לא שאני מחרטט. ועכשיו, הם נורא הצליחו, הרב שטיינזלץ אומר, הם באמת הצליחו, הם רצו, אתה יודע, לייצר פה את הישראלי הדוגרי החדש, לא האינטלקטואל שלא יודע לעשות שום דבר מאירופה. עכשיו, רוב, אין אף מורה בהסתדרות המורים היום שמכיר את המסמך הזה, אין אף מורה שחותם על המסמך הזה, זה ודאי לגמרי. אבל הוא אומר, מכיוון שהדבר הזה הוא זרק למערכת בהתחלה שלה, כן? וטוב אחרי דבר מראשיתו, כי איך שהדבר מתחיל, ככה הוא מתפתח, אז אתה לא צריך באמת להכיר את המסמך המייסד הזה, גם בהסתדרות המורים של 2023. המערכת בנויה ככה, גם אם אתה לא מכיר את המסמך, גם אם אתה לא יודע על זה, גם אם אתה מתנגד למסמך, לרעיונות האלה, תשאל מורה, אתה רוצה שהילדים שלך יהיו לא אינטלקטואלים? לא, מה פתאום? יש משהו בתוך המערכת שבעייתי, גם אם לא קוראים את המסמכים. זה כאילו אני, איך אומרים? עזרתי לך.
כן, כן.
מהצד השני, אתה, עוד פעם, זה נראה כל כך רחוק, אתה מבין, יש פה איזה מסמכים של האום, איך אתה באמת רואה את זה מגיע לכיתה ג' בבאר יעקב?
אז כן, אז נתחיל ככה. קודם כל אני רק אסיים את הנקודה הראשונה לגבי ההחלפה של השפה המוסרית, ואני חושב שזו נקודת מפתח. התלמיד כבר לא מכנים אותו בשם סטודנט, קוראים לו Development Agent. כן, כאילו הפונקציה של התלמיד זה להיות Development Agent. עכשיו, זה באמת, כמו שאתה אומר, ברמות הכי גבוהות מופשטות, ואף אחד לא מכיר ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת. אבל זה של אונסקו, שמה התפקיד של אונסקו זה להנחות, למה נותנים מעל חצי מיליארד דולר בשנה לארגון, להנחות את ההתפתחות התרבותית, חינוכית ומדעית בעולם. כלומר, אנחנו מניחים שהחצי מיליארד דולר האלה בשנה עושים משהו, אחרת לא היינו ממונים את זה. והדברים האלה, באמת, זה באמת נקודה מעניינת, איך הדברים האלה מחלחלים. אבל תראה, גם בדת יש לנו, יש את התיאולוגים הגדולים, ויש את, יש את הרבנים, ויש, ובסוף יש קהילה, כלומר, והדברים האלה איכשהו מחוברים, כלומר, מישהו, כאילו גם בהקשר דתי, הוא דתי, והוא לא מכיר את כל הרזים של כל דבר. יש פה איזושהי היררכיה, אבל הדברים כן באמת מחלחלים. ולכן אנחנו יודעים להגיד, זו תפיסת מציאות מסוימת. כלומר, אני שייך לתפיסת מציאות, למרות שאני לא מכיר את כל כתבי היסוד. רוב מי שמזדהה כמרקסיסט, למשל,
הנה, אמרת את
לא
זה, אמרת
קרא את,
זה.
את מרקס, מן הסתם. אפילו פרידריך הייק, אנחנו
מכירים ואוהבים
אותו באיזשהו מובן. אז נגיד, פרידריק הייק עצמו היה לו ספר שמאוד מאוד הצליח. ועכשיו אני שכחתי שמו.
על המדע.
The Road to Serfdom. בהוצאה השנייה שלו,
הדרך לשיעבוד.
כן. בהקדמה להדפסה השנייה השלישית, הוא אומר, אני שמתי לב שהמתנגדים לספר לא קראו אותו. אבל אני רואה שגם התומכים בספר לא קראו אותו. כאילו אין לו בעיה להגיד את זה, אומר, כאילו מנפנפים בספר, לא באמת קראו אותו. הדברים איכשהו מחלחלים. עכשיו, ראינו דוגמה לזה במקרה השבוע. הכנס הזה, המסמך הזה של אונסקו, שמדבר על קצינים פוליטיים באקדמיה, הוצג בכנס בברצלונה לפני חצי שנה. השבוע, באוניברסיטת ברצלונה, הסטודנטים השתלטו על הקמפוס והיה להם דרישות ונענו לדרישות שלהם. והדרישה היא ש-14,000 הסטודנטים ו-6,000 של אנשי פקולטה עכשיו יצטרכו ללכת לקורסים. קורסים על sustainability, והמאמר שמסקר את זה, הגארדיאן, שהוא מאוד חיובי כלפי הפעולה הזאתי, הסטודנטים אומרים ומצהירים, פעם אם היינו עושים דבר כזה היו מסלקים אותנו מהקמפוס, עכשיו הדברים השתנו, עכשיו החברה השתנתה, עכשיו האוניברסיטה לא יכולה פשוט להגיד, סטודנטים, אתם לא יכולים לנצל את המשאבים ואת הסטודנטים ואת היוקרה של הממסד כדי לקדם את האג'נדה שלכם. ההסכמה היא שאותם האקטיביסטים, הם יחליטו על התכנים של הקורס. הם יחליטו מי יעביר את הקורס, כלומר, הם לא יודעים.
זה מה שקורה, זאת אומרת,
זה
לא
שקורה עכשיו.
הם מחייבים את האוניברסיטה שיהיה קורס באקולוגיה, קורס חובה, כמו קורסי חובה של יהדות בבר אילן, אלא לא, יהיה סוג של קורס מטעם.
כן, זה קורס מטעם. כלומר, כן, הם, אני לא רוצה להגיד, דקו אותי, לא, הם לא מחליטים על הכל, הם מחליטים על 60% מהמועמדים, לא משנה, אבל ברור שבסוף הם יחליטו, הרוח מאחוריהם, הזיידגייסט, מה שמתחיל בחינוך מלמטה, הוא בצד שלהם. והמסמך הזה גם של אונסקו הטוטליטרי, אומר לאוניברסיטאות, תשמעו, אתם חייבים להקשיב לסטודנטים, הם מבינים מה משמעותי ומה מניע אותם. עכשיו, אתה רואה את הכותרת וההחלפה בטווח מאוד קצר, הכותרת של המאמר של הגארדיאן היא, סטודנטים דורשים קורסים באקלים, אוקיי? אקלים זה חשוב. כבר בתוך המאמר עצמו, סטודנט שאומר, זה לא יהיה רק עוד קורס בפיתוח בר קיימא, אנחנו יודעים שאקלים וחברה משולבים באופן בלתי ניתן להפרדה אחד בשני. כלומר, כבר יש את ההחלפה. אז בכותרת כתוב לך אקלים, ובפנים יש לך אג'נדה של שינוי חברתי, שהם לא אומרים מהו. כלומר, האוניברסיטה בוודאי לא אמרה לסטודנטים, אתם רוצים קורס. אוקיי, מה הקורס? מה הסיליבוס? מה התכנים? הארגון המדע העולמי לפני שהדברים האלה יצאו לפועל אמר שהם לא קונסיסטנטיים, לא קוהרנטיים ולא מדעיים. האם אתם משלבים את הדבר הזה בקורס? ברור שלא. ברור שלא. הקורס הזה יהיה קורס אינדוקטרינציה. זה חסר תקדים. ועכשיו, כל חבר סגל לכימיה שיושב במעבדה שלו, לא יודע בכלל מה SDG, לא... כאילו חוקר כימיה, אומר, אני תורם לעולם, כמו שבדיוק אני חשבתי שהגיוני מאוד לעשות לפני איזה 20 שנה. אני יודע פיזיקה, אני אעשה פיזיקה, שהגדולים ינהלו את הגדולים, אני אעשה את הפיזיקה שלי. ואז פתאום דופקים לו על הדלת, אומרים לו, אז רגע, עזוב את המבחנות, קוראים לך לקורס. אני לא רוצה לך את הקורס. לא, 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 תשמע, אתה חייב.
נהיגה מונעת.
מה?
נהיגה מונעת כזה.
חייב, מה לעשות? לא, טוב. אוקיי, הוא לא ילך לחקור ולהבין רגע. מה המקור של זה? מה המקורות האידיאולוגיה? הוא בסוף מקבל לזימון, לך לשם. ואומר, טוב,
בסדר. אתה אומר, המורה מבאר יעקב בסוף אומרת, יש לה עכשיו יום השתלמות עם בורקסים. נקודה.
בסוף.
ומערכי שיעור.
כן, כן, בסוף אומרים לה, אגב, זה בכלל סוג של בעיה אחרת במשרד החינוך, אבל יש תוכניות מאוד נשמעות נורא נורא טוב, ונגיד פרויקטים, נגיד, של פתרון בעיות, נגיד, דברים שנשמעים נורא הגיונים, לחבר לחיים, או מאוד מאוד רב תחומי, אבל זה דברים שלפעמים נשמעים טוב, אבל באמת לא מתאימים בכלל לכיתה, לא יישומיים. אז נגיד מורים אומרים לי, כי אני עובד בחינוך, התלמידים לא מבינים מה רוצים מהם, אבל המנהל רוצה להראות שבית ספר מתקדם, אז מבקשים מהמורים לעשות את המשימות. וזה קורה היום בפועל במשרד החינוך. עכשיו, יש אלמנטים של אג'נדה טוטליטרית, ויש סתם מין דברים עקומים כאלה שיש לנו בלי קשר בנוסף. אבל בכל מקרה, הזיידגייסט הזה, הדברים האלה מלמעלה מחלחלים, ובסוף כשמגיעים, אתה כאילו, בסוף שכן יגיע אוקיי, עכשיו אתה צריך לעשות את זה, עכשיו אתה צריך ללכת לשם, אתה צריך עכשיו לחתום על זה, כשזה מגיע לבאדם הקטן שלא, מישהו לא התמודד עם זה בגדול, אז הוא בבעיה. נגיד באוניברסיטה עכשיו בארצות הברית יוקרתית, יש לי חבר שכדי להתקדם שם, היה צריך לחתום על הצהרת נאמנות לדיברסיטי.
אגב, אני רציתי ללכת בזמנו לפוסט, ואחרי זה לפוזיציות בכל מיני מקומות, והדברים האלה היו שם. זאת אומרת, אני רק יכול להגיד מהצד שלי, שעוד פעם, עוד מעט אתה תצטרך, כאילו, מישהו יצטרך לעשות את הקישור, או להוכיח שיש קישור בין inclusion ודיברסיטי מצד אחד, ובין קיימות מהצד השני.
זה מקושר לגמרי, מסמכים שאתם מקשרים הכל לגוש אחד.
לא, נכון, אני בדיוק חבר אתמול שלח לי, יש לי חבר שעובד בהייטק, והוא שלח לי שאמרו להם שיש מילים שאסור להשתמש בהם יותר. אגב, בהייטק הישראלי. הוא אמר, באחת החברות, אמר, יש מילים שאסור להשתמש בהם יותר. אסור להגיד, כאילו, blacklist או whitelist. אסור להגיד רשימה שחורה. אסור להגיד, אני לא יודע, מה sanity check, שזה, אתה יודע, בדיקת שפיות של פונקציות, כן. או של דברים כאלה. יש מילים, ויותר מזה, הוא אמר שבחברה שלו, הגדירו את התוכנה, את הגרמרלי, שלא תאשר דברים כאלה, ומי שמשתמש, לדווח עליו, כן? אז... וזה משהו שהיה שבוע בחברה בישראל.
כן, זה מתקדם, זה מתפתח דרך דברים כאלה. זה כבר חוקים, כלומר, זה לא אווירה כללית, זה אוקיי, משהו קטן, אבל אתה חייב לעשות אותו.
כן, מה שנקרא ה-N-word, כן? יש את מייקל שרמר שמדבר על ה-N-word, שבאמת, מי שלא מכיר את הביטוי בארצות הברית, כאילו, ממש אסור להגיד את הניגר, אסור, 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 גם דייב שפל שעושה עכשיו, אתה יודע, את זה על היהודים, רק להגיד, והוא אמר נורא 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 מצחיק, כן? הוא באמת עשה נורא מצחיק, אבל יש פשוט דברים שאסור להגיד, לגבי inclusion ו-diversity, בכל מקום אתה חייב לייצר הצהרת inclusion ו-diversity,
נכון.
הדבר הזה מגיע לדברים מוזרים, יש כנסים עכשיו על blacks in AI, בואו נעשה כנס על AI, שאפשר להציג בו רק מישהו שחור. אני הצעתי לקמבריג' בזמנו, לפוזיציה בקמבריג' או לאיזה מלגה בקמבריג' של דיפ מיינד, והבאתי את ה-CV שלי ביחד עם תמונה, ומישהו חזר אליי ואמר לי, תקשיב, אתה ראיתי את התמונה שלך, אתה לא תוכל לקבל את זה. זה מלגה שדיפ מיינד מביאים רק ל-people of color. אין לך סיכוי, תדע. זאת אומרת, אז אני יכול להגיד בדידי אב העובדה, אתה רוצה עכשיו לעשות פוסט-דוקטורט, יש את האקדמיה הישראלית, כן? אנשים כבר שואלים, איך ממלאים את הטפסי inclusion ו-diversity? כי כשעד שאתה מגיע לפוזיציה, הדבר האחרון שאתה רוצה לעשות, זה לבוא להגיד לקמבריג' או לייל, תקשיבו, זה שקר אחד גדול. בואו נמלא מה שאתם רוצים, וזהו.
נכון. אז נגיד, הבחור הזה שקיבל לחתום על הדבר הזה, הוא בעצם, הוא ממש, בארץ הוא כאילו שמאלני לגמרי. כאילו ממש. ואז אמרתי לו, כאילו אמרתי לו לטובתו, אמרתי, יודע מה, אולי תגיד שאתה היית פעיל בצירי מרץ או משהו. סתם אמרתי, יאללה, בואו נסה להיכנס למערכת, ואשתו אומרת, וואלה, יפה, רעיון טוב. אז הוא אומר, לא. ההתקדמות צריכה להיות לפי המומחיות שלי בתחום. כלומר, הוא היה ממש איש עקרונות. אני הולך לאוניברסיטה אחרת שלא צריך, שלא דורשת ממני לעשות את זה. עכשיו, כבר הדבר הזה, מה, יש פה אפקט מאוד מעניין. בעצם הבקשה לחתום על הדבר הזה, זה מסנן אנשים. עכשיו מי שיכנס וימשיך, זה בדיוק מי שמוכן להתפשר טיפה. טיפה, אגיד טוב, יאללה, בסדר, נו, יאללה. ואז יהיה הדבר הבא, והדבר הבא, וככה זה עובד.
אגב, מה שאתה אומר עכשיו,
המסמך הזה שהוא מטורף כבר.
בתיאוריות הזאת, הרבה פעמים אנשים לגבי קיימות, שיש לזה בוודאי או סביבה או אקולוגיה, ויוני דובי היה פה וזה, ובסופו של דבר, אחת הטענות זה, רוב המאמרים, רוב המדענים, אני לא יודע אם 99%, אבל בוודאי שרוב המחקרים המדעיים הולכים על כיוון מסוים שהדבר הזה טוב, ובני אדם משפיעים על כדור הארץ ועל הסביבה, בצורה כזאת או אחרת, בצורה שהיא לא זניחה, נקודה. וכנגד זה אומרים האנשים, זה נכון, אבל יש פה איזשהו משחק מחור. אם מישהו מגיע עם איזשהו מאמר שבסוף המסקנה שלו זה שאנחנו לא משפיעים, המאמר הזה, היכולת שלו להתקבל, היא הרבה יותר נמוכה. אז נכון. אתם כאילו משחקים פה משחק של, תראה, אבל רוב המאמרים כאלה, נכון, אבל יש פה איזשהו משחק שהוא לא כזה פשוט.
כן, הפילטר, יש פילטר.
כן.
כן, אז תראה, נגיד לילדים אומרים, תקשיבו למדע, ולמדע אומרים, תקשיבו לילדים. זה כל הטריק, זה אבסורד עד כמה הטריק הזה הוא כאילו דבילי, אבל זה עובד.
עכשיו, אני אגיד לך מה הבעיה המרכזית שלי עם כל הדברים שאתה אומר. זה הסאבטקסט, כן? זאת אומרת, הנקודה היא כזאת, הטענה היא, מה שאתה אומר ברמת העובדות, ברמת המהלך, כנראה שהכל נכון. אבל בעצם מתחת לפני השטח, יש פה אמירה, שלפי דעתי אתה גם לא אומר אותה מתחת לפני השטח, אלא די מעל, יש פה תפיסה מרקסיסטית שנועדה לשלוט בעולם, ומרקס זה רוע, כן, משהו כזה, כאילו איזה משהו, אתה יודע, הולכים לעשות פה 1984. והשאלה שלי היא, זה כאילו, אני לא רואה אנשים רעים יותר מדי בעולם. אתה יודע, הרבה אנשים, אתה יודע, יש לנו חבר משותף שדיברתי, שאנחנו מכירים, אורי קולפ, שאני מתייעץ איתו הרבה. אתה יודע, המרקסיזם זה רוע גמור, זה שנאת האדם. אתה יודע, ברור לגמרי שמי שמגדיר את עצמו מרקסיסט, הוא לא שונא אדם. רוב האנשים, כן? אתה יודע, ברור לגמרי, אתה יודע, שאין, כאילו, קשה לי להאמין שהדבר, שמה שרוצים לעשות אותם האלה שחתומים, זה לפרק את החברה, זה שיהיה פה כאוס מוחלט, זה שיהיה פה ארמגדון. אתה מבין? אם אני הולך עם כיוון המחשבה שלך עוד קצת ועוד קצת, לאן אני אגיע בסוף?
אוקיי, טוב. אז הזכרנו את המילה מרקסיזם, שדווקא לא הייתי בטוח שאם כדאי להיכנס לזה עכשיו או לא. הבעיה במילה הזאת,
אז אתה יודע מה? אל תיכנס לזה, בסדר. מה אתה רוצה?
לא, בסדר, אבל אני אגיד על זה מילה. הבעיה במילה הזאת, שזה אומר דברים שונים מאוד לאנשים שונים. כלומר, רוב האנשים למשל מקשרים את מרקס לתחום הכלכלי.
נכון.
רוב הגדול. ואני קראתי את כתבי מרקס המקוריים לפני המניפסט הקומוניסטי, 1883-84, ואתה רואה תפיסה מאוד 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 הוליסטית כללית. יש לו תוכנית אב, שהיא לא מדברת על בורגנים ופרולטריון, הרבה יותר כללי. היה לו תפיסה של, יש לו תפיסה מאוד תיאולוגית של המקום, של מה זה העולם, מה זה האדם, מה התפקיד של האדם בעולם. זה משהו מאוד מאוד כללי, וגם איך להוליך לשינוי בפועל. והוא אומר שצריך שתהיה איזשהו פלח באוכלוסייה X שייצג את ניגוד האוכלוסייה, כלומר יצא להשמיד את האוכלוסייה. מה שמתנגד יהיה פלח אוכלוסייה שמיוגדר בצורה אחרת, והוא ייצג את כל מה שרע בחברה. עכשיו, זה סכמה שהוא כותב, אף אחד לא מכיר אותה, אבל זה סכמה כללית שהוא באמת כתב אותה. עכשיו, הטענה שלי היא שבוססת באמת על הטקסטים של מרקס שאנשים פשוט לא קראו משום מה. מבקרים של המרקסיזם עשו באמת עבודה לא טובה, הם פשוט לא הסתכלו מה מרקס כתב. אז יש את הסכמה, והסכמה, אתה אומר, הסכמה המרקסיסטית היא מאוד מאוד הוליסטית, ובאמת היא אומרת, בניגוד לתפיסה של רפורמה, התפיסה של רפורמה אומרת דבר כזה, יש פה בעיה X, יש לי רעיון לפתרון Y, אופרטיבי, ו-Y יותר טוב מ-X, בוא נעשה Y. זה תפיסת רפורמה, ונשמע סביר. מרקסיזם לא חושב בצורה כזאת, זה משהו שקשה להבין, להפנים, אבל מרקסיזם במהות שלו, ממרקס, זה מתאים למרקס, וזה מתאים לכל הממשיכים של מרקס, הם חושבים במובן של שינוי כללי לא מוגדר. כלומר, ברפורמה יש לך משהו, מטרה מוגדרת חיובית, בגישה מרקסיסטית, מטרה כללית שלילית. נגיד, מה זה המרקסיזם? ביטול רכוש פרטי, נכון? מרקס זה לא, אוקיי, הנה שיטה שמבוססת על רכוש פרטי, הנה שיטה אחרת, בואו נתאר אותה, אנחנו כלכלנים גדולים, בואו נתאר איך השיטה החדשה הזאת עובדת, החדשה יותר טוב מהישנה. זה לא מה שנאמר פה. נאמר, השמדת רכוש פרטי, כלומר אמירה שלילית. במניפסט הקומוניסטי עצמו, כתוב באיזה תנועות המרקסיזם תומך. מה הקריטריון? מה הקריטריון לדעתך?
במה המרקסיזם תומך?
באיזה תנועות המרקסיזם תומך? סליחה, הקומוניזם, הגדרה
המשפטית. תנועות מהפכניות, מהפכניות.
כל דבר שמערער את החברה. זה התנאי. כל דבר שמערער את החברה, זה טוב. ההנחה של מרקס זה שיהיה ערעור של החברה, זמני, ואז זה יאפשר לייצר הנהגה חדשה, עולם חדש.
ואז בסוף מה יהיה? יהיה טוב? יהיה רע?
ואז יהיה משהו לא מוגדר. יהיה אחווה כללית. כלומר, לא מתואר, אנשים חושבים שלא מכירים את המרקסיזם ותומכים באופן כללי, הם באמת איכשהו מניחים שיש תוכנית. כאילו זאת הניחה, נו, רוצים המהפכה, אז מניחים שמי שמהנדס למהפכה, יש לו תוכנית. אין, מרקס לא הציג תוכנית. לא רק זה, ממשיכים של מרקס, באופן מובהק ומפורש, אומרים שאין תוכנית. עכשיו זה, נגיד, זה כבר מרקוזה אומר.
רגע, אבל שנייה, אבל לפני מרקוזה, מרקוזה זה בשנות ה-60, היה את לנין, שהיה בן אדם עם הרבה מאוד בעיות. לנין היה פטריוט רוסי, ללנין היה תוכנית, זה שהוא עשה את זה בצורה טובה או לא טובה, לנין קרא את הדברים, לנין בעצם אולי הראשון, כן, שמממש פחות או יותר את המהלכים האלה. זאת אומרת, הנקודה היא כזאת, לנין בן אדם בעייתי, ומה שהוא עשה לרוסיה, אפשר להגיד את זה, שאתה יודע, אפשר להסתכל על זה בכמה וכמה אספקטים. אבל לנין רצה לשחרר את רוסיה משלטון מאוד 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 בעייתי. הוא רצה, אתה יודע, היה לו איזשהו מהלך שיהיה טוב יותר. האם את זה אתה מקבל? כאילו נניח שתבוא ותגיד, אתה יודע מה? מרקס דפוק בראש. קונסיסטנטי, דפוק בראש. סבבה, אני אחלה. הממשיכים שלו, ללנין אתה חושב לא היה רצון, לא היה לו תוכנית שרוסיה תהיה יותר טובה ממה שהוא ראה בתור רוסיה של הצאר?
אוקיי, יש פה הבחנה עדינה בין טעות ומלוולנס ורוע. לפעמים קשה לשים את היד. אז ככה, אני קראתי את לנין, וזה אחד הפעמים שקראתי טקסט והייתי כאילו בשוק מעומק הטעות. אמרתי, כאילו, חשבתי לעצמי, טוב, קראתי הרבה דברים, אני לא חושב שיש טעות יותר גדולה. אז המודל התיאורטי שבעצם לנין עבד איתו, המודל עובד ככה. יש שכבות באוכלוסייה, זה נתון. יש את המנגנון של המדינה, אוקיי? עכשיו, מה זה המדינה? מה המשמעות של המנגנון של המדינה? המשמעות של המדינה זה כלי כדי שהמיעוט יוכל לשלוט על הרוב. זאת ההגדרה, זאת המשמעות של השלטון המדיני. ולכן, אם אתה מקבל את ההיגיון הזה, אז אם נעשה מהפכה, הרוב יהיה בשלטון, אז כבר לא צריך את המנגנון השלטוני. כלומר, הרעיון של לנין אומר שאחרי שתהיה דיקטטורה של הפרולטריון, שזה הטענה שלי שזה סתירה פנימית, אבל הוא לא חשב שזה סתירה פנימית. הוא יכול להיות שהוא חשב שיכול להיות דיקטטורה של הפרולטריון. ואז ברגע שהדיקטטורה של הפרולטריון, הרוב הוא כבר בשלטון. הרוב הוא בשלטון. כאילו, אבסורד, אבל כאילו זה החשיבה. הרוב הוא בשלטון, ולכן המדינה תדעך באופן טבעי. לא יצריך לעשות שום דבר.
המדינה כמנגנון שבו המיעוט שולט על הרוב למטרותיו הקפריזיות.
לא יצריך שום כוח ריכוזי. הוא בעצם אמר, לא יצריך שום כוח ריכוזי. כי הרוב יהיה בשלטון. כלומר, הטענה שלו, וזה בעצם השלבים של, במרקס יש שלבי היסטוריה, אז קומוניזם זה בעצם אמור להיות השלב האחרון,
לפני.
השלב הלפני האחרון, זה בעצם סוציאליזם במשמעות המקורית, זה בעצם הדיקטטורה הזאת. זה השלטה של סדר עולמי חדש, השלטה של תפיס, של אדם חדש, של דרך חדשה לתפוס את המציאות. כלומר, יהיה שימוש בכוח, שימוש זמני בכוח על ידי דיקטטורה, שתשנה לא רק את החברה, את המבנה החברתי, אלא גם את האדם. כלומר,
כי זה מה שאנחנו יודעים, שהאדם הוא מלייבל, אפשר לשחק עם
התוכנית עם, היא, עם, התוכנית עם פשוט היא, האדם. הכל יהיה שונה, החברה תהיה שונה, האדם הוא יהיה שונה, ואז באופן טבעי, הדיקטטורה תדח ותיעלם ותהיה אחווה. זאת התיאוריה. הטענה שלי זה שהתיאוריה הזאת, אם אתה עוד לא צריך להיכנס לרוע בדבר הזה, אתה יכול כאילו לוגית
להגיד להראות,
שיש פה מודל תיאורטי, שגוי ביסוד
א', שלו. א', שגוי ביסוד, ודבר שני, גם, הוא כאילו שגוי אפריורית נניח, וגם אם הוא לא שגוי אפריורית, המאה ה-20 הוכיחה שהוא דה פקטו לא עובד, אבל החילוק הזה בין רוע לבין טעות הוא חילוק מעניין.
כן, כן, זה דבר...
האם אנחנו מוכנים לקבל שהאלה שכותבים את המסמך של אונסקו, אין להם, אתה יודע, בהגדרה הם לא רעים, כן? זאת אומרת, זה לא מישהו שאמר, אוקיי, אני רוצה עכשיו איזה... אני רוצה מלחמה, אני רוצה, אתה יודע, שאנשים יצאו עם סכינים ברחובות להרוג אחד את השני. כי okay. את זה אנחנו מקבלים okay. בגלל שהרבה פעמים, אתה יודע, אנשים רוצים מרקסיזם, אנשים לא קוראים, אין אף אחד שקורא את 1984, אני חושב, ואומר, או, זה ככה, זה טוב, ככה okay. אני רוצה שיהיה. זאת אומרת, גם האלה בחברת ההייטק הזאת, השבוע, שאמרו, אנחנו לא רוצים שיהיה את הדבר הזה, כן, אנחנו לא רוצים מילים מסוימות, הם לא רצו, לא היה להם בראש 1984, אמרו, תקשיב, זה מעליב אנשים, אנחנו רוצים שיהיה בסדר, אנחנו לא רוצים להעליב, אנחנו רוצים לייצר מרחב בטוח. עכשיו, תבוא ותגיד, תקשיב, זה סליפרי סלופ, סבבה, אני איתך, כאילו, עוד פעם, אני הרבה יותר איתך, אבל אין פה איזה רוע, האם אתה מוכן לקבל שאף אחד לא קורא את 1984 ואומר, או, מעולה, כזה בדיוק, כזה אני רוצה.
אוקיי.
אתה מקבל את זה?
אז תראה, כן, המודל המחשבה המרקסיסטי באמת מאמין שהשמדה היא בנייה. כלומר, זה האוקסימורון, שמה שמפריע לחברה להיות חברה אוטופית, זה דברים רעים בחברה. כלומר, אתה צריך להשמיד את הרע, אם תשמיד מספיק דברים רעים, אז באופן טבעי תקבל דבר טוב שלא הגדרת, שבעצם לא הגדרת. אז אם אתה מקבל את התיאוריה הזאת, אינטלקטואלית, נגיד בלי שום רוע, אתה מקבל, אוקיי, צריך להשמיד רכוש פרטי, צריך להשמיד פטריארכה, צריך להשמיד כל מיני דברים, לא, בלי לתת תיאור חיובי של בעצם מה אנחנו בעצם רוצים. אז אם אתה מקבל את התפיסה התיאורטית הזאת, אתה תלך להשמיד. כאילו זה מה שאתה תלך לעשות. ודבר השני זה האמונה שאם אני ינהל את העניינים, אם אני אהיה הדיקטטור, אז יהיה טוב. כלומר, אתה יכול, אם אתה חושב ככה, אז אתה לא רוצה, אתה חושב ש... האם רק תתנו לי את הכוח? אז אני חושב שאני יכול לסדר את העניינים, אני יכול
כמו
לעשות.
בבדיחה המפורסמת, זה חבל שכל האלה שיודעים לנהל את המדינה כל כך טוב, עסוקים בלינוג במונית כל היום. זאת אומרת, בסדר, אחלה, אני אתחל, כאילו, אני אתחל לגבי הסיפור הזה, אבל הרבה פעמים בכל מיני שיחות אנטי-מרקסיסטיות, או עם אנשים אנטי-מרקסיסטים, אתה רואה את זה הרבה פעמים עם גלי בת חורין, כן, אתה יודע. הכי גרוע פרנקפורט סקול, כן, אתה יודע. יש כמה דברים גרועים קרו במאה ה-20, אתה יודע, זה השואה, וזה, והחבר'ה של, ארבעה פרופסורים יהודיים מפרנקפורט שמגיעים לארצות הברית, והם הורסים את הכל. זה, זה, זה ככה נשמע לפעמים, אתה מבין? ואז אתה אומר, אני לא יודע, זה נראה לי מופרך. אפילו בן שפירו ששואלים אותו על פרנקפורט, הוא אומר, כן, באמת, יש. זה לא הפך להיות איזה, אתה יודע, איזשהו ציר שעליו הכל סובב. עכשיו, אני קורא את דברים שאתה אומר, ואתה כל הזמן חוזר למרקוזה ולדברים האלה, ושוב, אתה מצטט דברים, והכל נכון, כן? והחבר'ה האלה ב-1968 בהחלט צעקו מרקוזה, מרקוזה, נכון מאוד, כן? אבל זה יוצר לי בעיה.
אוקיי.
אתה מבין את הבעיה שלי?
אני חושב שכן. אז ככה, אני חושב שמה שקורה באקדמיה, מרקוזה היום, זה שמקובל, הוא מקובל כציבור, כהוגה סוג של פורץ דרך, שיש לו איזשהו משהו חשוב להגיד ולתרום לעולם, זה באמת אחת התעלומות הגדולות שאני רואה.
אגב, לפי דעתי, מרקוזה מפורסם בציבוריות הישראלי, בגלל גלי בת חורין ואנשים כמוך. זאת אומרת, הרבה מעבר. אם השם מרקוזה מוכר למישהו היום, הרבה יותר בגללכם. זאת אומרת, אתם אמרתם, אתם יודעים מי הכי גרוע, מרקוז, בחיים לא שמעתי שמאלנים מדבר עליו.
אוקיי, אז
בחיים לא שמעתי
שמאלנים
מדבר על הורקיימר, בחיים לא שמעתי, אתה יודע? אף פעם. אף פעם לא שמעתי. אוקסיקורטז מדברת על מרקוזה? לא.
אז באליטה, באקדמיה, אם אני כתבתי מאמר, שלחתי בתפוצה של אקדמיים, ואנשים שחזרו אליי, כתבתי על המאמר, על האג'נדה 30 הזאת, עם הטוטליטרי, וגם קישרתי את זה למרקוזה, ודווקא מי שענה לי, הבין את הבעתיות, אבל כתב לי, אבל מרקוזה הוא בסדר, מה זה קשור למרקוזה? מרקוזה כן נחשב כמי שהוא כן קצת עמוק במרקסיזם, כן מכיר את מרקוזה, ואנשים האלה שהם קצת עמוק, קצת בתוך העניינים האלה, ואתה אומר, אבל הם אנשים טובים בסך הכל, איכשהו הצליחו לא לראות מה הוא אומר, שזה באמת דבר מדהים בעיניי. כלומר, אם נאמר, שאלה איפה עוצרים, אם יש איזה משהו, תפיסות בעייתיות, איפה אפשר לעצור אותם? אז כשדופקים על הדלת של הכימאי שחוקר מהמדע, ואומרים לו בוא לסדנה הזאת של האקטיביסטים, זה כנראה לא המקום שבו תהיה איזושהי התנגדות, כי הוא יגיד, כי זה באדם אחד, תלשו אותו לתוך איזה תפיסת עולם שלמה. מה שחשוב זה באמת התפיסת העולם השלמה הזאת. ומרקוזה הוא דווקא כן דמות משמעותית מבחינת המסמך הזה, שמדבר על שלטון טוטליטרי. אגב, המסמך הזה שאומר שצריך שיהיה משטור מחשבות באוניברסיטה, הוא ממשיך ואומר, שזה כאילו... תבדקו, זה מה שזה אומר. הוא רוצה לא רק לשנות את המבנה הפנימי של האוניברסיטה, של המוסדות להשכלה גבוהה, הוא רוצה שהמוסדות להשכלה גבוהה יהיה להם תפקיד שונה לגמרי בחברה. הוא רוצה שהם ינהלו את הממשל, השוק הפרטי, כל המוסדות האזרחיים והחינוך. חינוך זה קריטי, כי משהו שמקדם את עצמו. כלומר, בעצם מתואר פה סכמה טוטליטרית של, בשם ה-Sustainable Development Goals, שמהתחלה ידענו שהם 71% לא קוהרנטיים, הם צריכים לנהל את המוסדות להשכלה גבוהה, ומוסדות להשכלה גבוהה צריכות לנהל את שאר החברה. עכשיו, בתחילת המסמך, הם אומרים, המטרה שלנו היא לקדם את החזון של הרברט מרקוזה. הם כותבים את זה. הוא לא הצליח מספיק, אנחנו צריכים. אז צריך להבין מה מרקוזה אומר. המסמך הזה שבו השתלט אל העולם של אונסקו, מקושר ישירות על ידי המסמך עצמו למרקוזה. אנשים לא מצליחים לקרוא אותו.
אגב, הנה, ב-1964, Inspiring the 1968
בדיוק,
Student
נכון.
Revolt, Herbert Marcuse wrote a key text against one-dimensional men, arguing universities and campuses around the world to become places that
כן.
resist reductionism. אוקיי?
כן.
אגב, בהקשר הזה, אנדרו ברייברט, שאני כל כך אוהב, זה הבוס הראשון של בן שפירו, שכתב את הספר Righteous Indignation, מדבר על מרקוזה, ואומר, מרקוזה באמת לא מובן, והוא קשה מאוד, הוא גם מאוד מאוד קשה לקריאה, אבל הוא אומר, היה לו בן אדם, אם מרקוזה היה ישו, אז היה לו את, אז היה לו את השליח שלו עלי אדמות, סול אולינסקי, או שאול אולינסקי. שאול אולינסקי כתב ספר שלקח את מה שאומר מרקוזה ברמה מאוד פילוסופית, ותרגם אותו לפרקטיקות. ולספר שלו הוא קרא, Wolves for Radicals, איך אני עושה מהפכים בחברה, מה אני צריך לעשות? 1, 2, 3, 4, ספר קטן ומשמעותי מאוד. הילרי קלינטון, את עבודת התזה שלה, עשתה על שאול אולינסקי, על סול אולינסקי. אז אומר, אז הנה, זה עוד פעם דוגמה למישהו שמדבר בפילוסופיה מאוד מאוד לא מובנת, מאוד לא ברורה, קשה לקרוא אותו עד בלתי אפשרי, אבל אתה צריך שיהיה לו מישהו אחד שקורא אותו ומתרגם את זה לפרקטיקה, ואז הדברים האלה משמעותיים. ואם מישהו אחד בממשל, זה כמו תאצ'ר, כן? מרגרט תאצ'ר, עם הספר של חוקת החירות. אם תאצ'ר חושבת שחוקת החירות זה דבר משמעותי, ותאצ'ר מנהלת מדיניות כלכלית של מדינה, אז הספר הזה הופך להיות ספר מאוד מאוד חשוב.
בסוף רעיונות הם משמעותיים. וזה הבעיה כאן, אני חושב שיש פה מין קרב לא מאוזן בין אנשים עם תפיסות מאוד מאוד כלליות, נגיד קרא לזה תפיסה הוליסטית, ובין אנשים כמוני וכמוך שבאופן טבעי, אני חושב הם יותר דיסציפלינריים. כלומר, יש בעיה, בוא נפתור אותה, בעיה בוא נפתור אותה. וכשמישהו מתפיסה כזאת דיסציפלינרית שחושב, אוקיי, או פתרון בעיות, תכלס, אוקיי, מה בסוף קורה? אז הוא יכול לראות רעיונות כאלה של מרקוזה, שאתה אומר שקשה להבין, ולהגיד, טוב, בסדר, בולשיט. כלומר, הנחה שגויה באופן מסוכן, שרעיונות, אם קשה להבין אותם, הם לא משמעותיים. הגל קשה להבין אותו, הוא היה משמעותי. כדאי להזכיר פה גם נראה לי את פאולו פריארה, שכותב מאוד מופשט, לא תמיד, אבל היה לו באמת גם את הבחור שהכניס את פאולו פריארה לתוך מערכת החינוך האמריקאית, קראו לו הנרי ז'רו, ב-1985 כבר, צריך לדבר עליו בנפרד, כי זה טירוף בפני עצמו. אבל נגיד הרברט מרקוזה, הוא מקור של רעיונות, הוא בעצם עשה סוג של חידוש וטרנספורמציה של המרקסיזם. והמקור זה שם, בסוף חייבים להתמודד עם הרעיונות במקור. מי יעשה את זה?
איך אתם לא הצלחתם? אני אומר אתם, אבל אני חושב שאני חלק מתוך הסיפור הזה, להביא מישהו בסדר גודל כזה. אתה מבין? אם אני חושב, אני אגיד, אוקיי, ג'ורדן פיטרסון, כן? אבל הוא, אתה יודע, זה רק בשנתיים האחרונות, וזה, אתה יודע, וזה רק עם הרבה מאוד דברים. איך יכול להיות שעם כל מה שאתה אומר, שמבחינה לוגית נשמע, אתה יודע, סבבה לגמרי, ואתה יודע, אם 20 ו... רק 29%, אם 29%, כאילו, מה עם ה-71%? זאת אומרת, אתה נותן פה טענות שלכאורה הן טענות שהיו מנצחות דיבייט.
כן, כן.
ואתה לא נמצא, אתה נמצא עכשיו בבית שלך איפה שאתה נמצא, ולא נמצא על המסמך של אונסקו. זאת אומרת, איך יכול להיות שהצד המתנגד, שאתה רואה בעצמך אחד מהחיילים שלו, לא הצליח?
הייתה, אני חושב שהתפיסה היותר של פתרון בעיות, של תכלס, של פספסה את ה, כאילו פינתה את ה, את הלוח המשחק ל, את ה, את התפיסת עולם כללית. בסוף, בסוף תהיה תפיסת עולם כללית. תהיה איזה, יהיה משהו שם. ואם מפנים, אם מפנים את המרחב הזה, משהו ייכנס. אז,
ולימין ככלל יותר קשה לייצר תפיסת עולם כללית מאז מלחמת העולם השנייה?
הימין זה גם מושג מאוד
לא,
כללי.
לא, אני כאילו, הרי אתה יודע, אפשר, למה יש תפיסת עולם כללית כזאת, ותפיסת עולם כללית כזאת, כאילו, איך, בסדר, אין תפיסת עולם כללית. אתה אומר לא היה תפיסת עולם כללית, ולכן הדבר, אנשים שפותרים בעיות אין להם תפיסת עולם כללית, או קשה להם לייצר תפיסת עולם כללית,
לא
כמו
חושבים
שפעם מישהו
במונחים,
אמר,
כן.
על יובל נוח הררי, שהוא, השאלות שהוא שאל היו כל כך גדולות וכל כך על כל כך הרבה דברים, שאף חוקר לא היה יכול לבוא ולהגיד, טוב, זה חרטוט, כאילו, כי אני מכיר רק את הדיסציפלינה שלי, ואני מכיר רק את הדיסציפלינה שלי, אולי בדיסציפלינות אחרות הוא מדבר דברים רציניים.
כן. בסוף אני לא יודע בדיוק מה התהליך, זה משהו, תהליך סוציולוגי כלשהו, אבל במדעי הרוח, מי שכן קרא מרקוזה וכן מתעסק במרקוזה, איכשהו הצליח לא להבין, או לא להבין מה הוא כתב. זה באמת לא יומן. נגיד, אנשים באמת כתבו אליי, אני משתמש במרקוזה בקורס על מוסר, בקורס על אתיקה, מה אתה, מה הבעיה? עכשיו, מרקוזה, אני חושב, זה כבר באמת אומר דברים, צריך להגיד רק חלק מהדברים שהוא אומר. נכון? יש את אורוול שאומר, אורוול נורא מזהיר ממניפולציות של שפה, מלקחת מילה ולשנות את המשמעות שלה. Okay.
נכון.
מרקוזה טוען במפורש שצריך לשנות משמעות של מילים. הוא אומר את זה, הוא מתאר, הוא כמו מרקס, הוא מתאר סכמות כלליות. אנשים לא מבינים סכמות כלליות בדרך כלל, כי זה כללי. צריך שיהיה פלח אוכלוסייה כזה, פלח כזה, ייצג את זה, ת, 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 ת. אז טוב, נו, בסדר, זה לא נשמע מאוד קונקרטי. אבל בסוף זה מה שמניע את המציאות. עכשיו, הוא גם יישם. מרקוזה שינה משמעות של מילים. הוא עושה, נגיד, יש לו מאמר שנקרא Repressive Tolerance. Tolerance זה סובלנות. מרקוזה הגדיר מחדש את המושג סובלנות. כלומר שחייבים להגדיר את המושג מחדש. ואיך מגדירים מחדש את המושג סובלנות? סובלנות זה סובלנות לכל פעולה שבאה לקדם מהפכה המרקסיסטית. כלומר, אני יכולה לשלוח את הציטוטים איך הוא אומר את זה.
לא, 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 הדברים האלה גם פה, אני מכיר, הוא ממש אומר, אתה יודע, של מה שנקרא, הדברים הם מטורפים. זאת אומרת, יש פה באמת קטעים מעטים מאוד אצל מרקוזה שהם ברורים, ואז הוא אומר, תקשיב, לא משנה מה, אני לא יכול כבר לשחק בצורה הוגנת בתוך המגרש הזה.
הוא אפילו מי אומר, ימין, הוא אומר נכון, בדרך כלל אומרים ש-ends don't justify the means. המטרה לא מקדשת את האמצעים. אבל בעצם כן, הסובלנות היא סובלנות כלפי כל דבר שמערער את, ה, ש, את הממשל, את הסדר העולמי הליברלי, ולא צריך שתהיה סובלנות כלפי מתנגדים. הוא מדבר מפורש שצריך לצנזר אותם, לבטל זכויות אזרח, כמו חופש התאגדות. הוא מאוד מאוד ברור בהתנגדות שלו. עכשיו, אתה רואה גם הרוע הכי אמיתי, הכי חזק אצלו, זה היחס שלו לשחורים. מרקוזה היה מאוד חכם, והוא שם לב שהסכמה של מרקסיסט, של מרקס, ששוב, צריך שיפל אוכלוסייה איקס, שבעצם משמיט את החברה, הוא אומר, מרקס יישם את זה בהתחלה על הפרוליטריון. הפרוליטריון היה אמור להיות זה שישמיד את המבנה החברתי כדי לפנות הדרך להיררכיה חדשה. צריך שתהיה המושג היררכיה מרקסיסטית, צריך להיות מקובל, כי זה לא ביטול היררכיה, זה יצירת היררכיה חדשה. אז מרקוזה אומר, שם לב בצדק, שהחברה הליברלית עשירה מדי. אין מספיק, יש לו את המושג מאגר אומללות, אין מספיק מאגר אומללות מקרב הפוליטריון. ולכן, מה שצריך לעשות זה למצוא מאגר אומללות אחר, וצביע על כל מיני, כולל שחורים. והוא מסביר.
אגב,
שחורים הם לא...
הסיבה, רק שנייה, אני רק רוצה לחדד, הסיבה שאין מאגר אומללות, כי מרקוזה עובד בארצות הברית. ואחד הדברים המשמעותיים, הקומוניזם לא מצליח בארצות הברית, כי הפער בין המעמדות לא היה כזה ברור. בארצות הברית החלום האמריקאי זה שאם היית עני ועבדת קשה אחרי דור אתה עשיר, כן? לא רק הברונים השודדים, זה באמת בן אדם יכול לעשות את זה. ולכן הקונספט המרקסיסטי במובן הכלכלי של יש את מעמד האצולה, מה שעבד ברוסיה נהדר, כי באמת היו שתי מעמדות שלא קרב זה אל זה כל הלילה. אבל במקומות אחרים, כמו בארצות הברית, זה לא עבד. ולכן הרעיון של אסכולה פרנקפורט הייתה סושיאל מרקסיזם. זה לא מרקסיזם במובן הקלאסי, אלא באמת בצד של הכלכלה זה לא יעבוד, כי ארצות הברית לא מאפשרת את זה. אז בואו נעשה את זה ברמה של או בתוך התא המשפחתי, או בין מוצאים אתניים שונים, שאלה שני הדברים כן. המרכזיים, ולא היה עדיין את הקהילה הלהט"בית, אבל בוודאי שהקהילה הלהט"בית הפכה להיות חלק מתוך אותו כן. מיעוט נדכה ומדוכה. כן.
אז מרקוזה מאוד מפורש, מתייחס לשחורים לא בתור כוח מהפכני, אלא כוח מורד. כלומר, התפקיד שלו זה רק לעשות את השמדה כלית, הוא גם אפילו נכנס לרמה של פרקטיקה, הוא אומר, יש המון גטאות של שחורים בערים, וזה מצוין, כי הם יכולים לשתק פעילות כלכלית. הוא ממש מגיע לרמה אסטרטגית כזאת, השחורים לפי הסכמה שלו אמורים להיות מנוהלים על ידי קבוצה של אינטלקטואלים, והוא מגיע עד למצב שהוא מביע חשש, שהשחורים יתעשרו, כלומר ויפסיקו להיות כוח מהפכני מורד בשם המטרה שלו. כלומר, השחורים במפורש הם כלי, וזה כבר רמה של רוע. עכשיו, יש נגיד גלי בת חורין למשל, אומרת, טוב, עזבו את מרקס, הוא באמת היה, באמת היה פועלים במצב היום ונורא, ואפשר להבין אותו. בגלל זה היא יותר מתעסקת עם מרקוז הזו, שהיא אומרת, אבל רגע, הדברים משתפרים, וזה בשבילך זה בעיה, כן, שהדברים משתפרים, כי אין את הכוח המהפכני, לעשות מהפכה לא מוגדרת, שבסוף אתה אמור להיות אליטה חדשה. אבל אפילו אצל מרקס, אז יש כאלה, נראה הגיוני, באמת היה דברים איומים במאה ה-19, היה נגיד, היה צריך לעשות חוק, כדי שילדים מתחת גיל 14 לא יעבדו יותר מ-12 שעות ביממה. באמת היה מצב לא נעים. אבל מרקס, בפירוש לא רוצה לשפר את המצב. מרקס לא היה בעד רפורמה. מרקס היה בעד סחר חופשי לדעתך?
אני עוד פעם, מרקס הוא דמות מאוד מאוד בעייתית. כן. הוא, אתה יודע, הוא בן אדם שבעצם כרוך על כתפיו של אנגלס ברמה מסוימת כפטרון שלו. מצד שני, הוא מאוד מאוד עני, לא מסכים לעבוד יום בחייו. מיכאל ארסגור אמר שכאשר הילדים שלו מתו מרעב ומתחת תנאים, ואשתו אמרה לו שהוא לא הסכים אפילו ללכת לעבוד כדי להביא להם ארון קבורה, ואשתו הייתה צריכה ללכת ולקבץ נדבות כדי שיהיה להם ארון קבורה. אז אותו בן אדם שמזוהה הכי הרבה בהיסטוריה המערבית עם מעמד הפועלים, לא הסכים לעבוד יום בחייו. אז אני, כן, בוודאי שהוא היה דמות אקצנטרית, כן?
כן.
אבל שוב, אני כמו שאתה יודע, מאז מקנטייר, העובדה של האם הוא רצה שוק חופשי, גם אם המילים שוק חופשי אצל מרקס נמצאות בכתבים שלו, בוודאי זה לא שוק חופשי במשמעות שאני ואתה מדברים אליו עכשיו. אתה
לא,
מבין?
לא, הוא מסביר, יש לו מאמר שלם על סחר חופשי, והמסקנה שלו בסוף, תראי, המטרה העליונה זה מהפכה, צריך להבין, המטרה העליונה זה מהפכה, אוקיי? לפני, כדי שתהיה מהפכה, צריך שתהיה אומללות וכיתוב. והטענה שלו, שסחר חופשי מקדם אומללות, ויביא כיתוב. לכן המשפט המסכם שלו שהוא בעד סחר חופשי. כלומר, הקומוניזם הוא לא רק בעד כל תנועה שמררת את החברה, הקומוניזם של מרקס בעד כל דבר שכולל אלמנטים קפיטליסטיים שיכולים להגדיל סבל שייצרו מהפכה.
היה אמור להיות בעד דיאטת שייקים.
מה?
אז אם הוא היה בעד דיאטה של שייקים, זה היה מקדם אומללות יותר טוב. אבל עכשיו זה מחזיר אותי לתוך הבעיה, כי אתה בעצם מדבר, אתה אומר, תקשיב טוב, כל הדבר הזה וכל המסמך הזה, המקורות שלו הם מרקסיסטים, בוא נדבר בצורה יותר פשוטה, שמאלנים. שמאלנים, הרברט מרקוזה נמצא באגף השמאלי של המפה הפוליטית, בצורה פשוטה וכל אחד מבין. וכשאתה מגיע לאקדמיה הישראלית ואומר להם, תקשיבו טוב, יש פה בעיה, בעצם רוב האקדמיה הישראלית, כמו שאומן אומר, היא נוטה לכיוון השמאלי. אז בעצם אתה אומר, תקשיבו טוב, יש פה אג'נדות, אתה לא אומר שמאל, כן, 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 ביבי, לא ביבי, אבל אתה יודע, הכל ביחד, כן, מי שהוא שמאל הוא יותר לכיוון הזה. אז בעצם בזה שאתה מנסה לשכנע את האקדמיה הישראלית, שאגב, כל אקדמיה היא יותר נוטה לשמאל, אתה נמצא פה בבעיה באיזשהו מקום, נכון?
אוקיי, אז תראה, מה שאני חושב שקריטי לעשות, היה קריטי לעשות לפני הרבה מאוד זמן, זה לעשות הבחנה בין שמאל של רפורמה ושמאל של מין השמדה כללית. אפשר אפילו לא לדבר על מרקסיזם, אבל שמאל של רפורמה זה אומר ככה, יש סיטואציה, יש נורמה X, אני חושב שנורמה X לא טובה וצריך לעשות נורמה Y, בוא נפעל לכיוון שינוי לנורמה Y. אז זה, כל עוד זה מדובר על משהו ספציפי וחיובי, אז זה בסדר, זה עדיין יהיה שמאל. נגיד, אני לא, להומוסקסואלים אסור להתחתן, אני חושב שכן, זה מה שאני מאמין, בוא נעשה את זה, אז נקרא, אז זה אפשר לקרוא לזה, אז זה עדיין שמאל. אבל זה לא שמאל, זה לא שמאל, נקרא לזה טוב, שמאל מרקסיסטי, שמדבר באופן כללי על השמדה כללית של נורמות בכלל. עכשיו, אני לא מבין את כל כך המתנגדים של המרקסיזם, נגיד, של מתנגדים, נגיד, למי שרואה דברים בעייתיים בתיאוריית הקוויר, בתיאוריית הקוויר, בענייני הטרנסג'נדרים, כאילו, צריך תקראו את המאמר המייסד של תיאוריית הקוויר, המייסד. קוראים לו Thinking Sex של גייל רובן, אוקיי? במאמר המייסד של התיאוריה הזאת, ממש לפני הסיכום, נאמר ככה. יש כאלה שחושבים שהפמיניזם הוא הממשיך, הוא ממשיך דרכו הטבעי של המרקסיזם. כאילו, זאת ההנחה, זה מה שהיא אומרת. למה? כי מה המשותף? רעיון של לשבור שוק חופשי, לשבור רכוש פרטי, לשבור פטריארכה, העניין של ליצור שינוי חברתי שהוא בעצם כללי ולא מוגדר בצורה חיובית. ואני אומרת, לא, לא, לא. לא, זה לא הפמיניזם שהוא ממשיך דרכו של המרקסיזם, זה בעצם התיאוריה שמושתתת על מין, על queer theory, על משיכה מינית. כאילו, זה בעצם ההתחלה, שם זה בעצם מתחיל. כלומר, זה לא שצריך לעשות איזו עבודת מחקר מתוחכמת ולראות, וואלה, זה בעצם מזכיר, מה שהם עושים מזכיר את המרקסיזם. במייסדים עצמם, הם מקשרים את עצמם למרקסיזם בצורה מפורשת. גם משהו גוף שנקרא Black Feminists, היה להם את ה-Cambahee River Collective, במניפסטו שלהם הם מאוד 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 ברורים. שהם מרקסיסטים, ואפילו הם, יש להם משפט יפה שאומר שהם חושבים אבל שהם צריכים לנהל את העניינים, ממש הסיכום שלהם אומר, אי אפשר לדמיין מישהו שהוא גבר או לבן, הטרוסקסואל, שינהל את המהפכה. כלומר, יש את הלפיד הזה של האנרגיה האדירה הזאת, שכנראה מרקס איכשהו הצליח לייצר אנרגיה של שינוי כללי לא מוגדר, וגופים
שמתבצעת, או כמו שאנחנו אומרים, באיזשהו מקום, הרעיונות האלה, או הרגשות שמקס מצליח לערער, מצליח לעורר, ובוודאות הוא מצליח, יוצאות מאיזשהו מקום של רעיון של צרות עין, של קנאה באחר. אתה רואה שאחר מצליח, ואתה אומר, זה לא טוב, למה הוא ככה ואני לא? זה הקנאה, התאווה והכבוד שמוציאים את האדם מן העולם. כנגד זה, דניס פרגר אומר שהדבר המרכזי שהיהדות שמה לשולחן כנגד התפיסות האלה, זה בדיבר לא תחמוד. פשוט אל תסתכל מה יש לשני. הוא אומר, זה דיבר קשה מאוד, אבל הדיבר הזה הוא העניין. ה-resentment, כן, שניטשה מדבר עליו, התסכול והזה שאתה, זה דבר שיכול להרוג, ושוב, וזה רגשות אמיתיים שקיימים אצל בני אדם, כי אחרת זה לא היה עובד. והם היו קיימים פעם, ובמאה ה-19, ובמאה ה-20, ובמאה ה-21. והשאלה שלי עכשיו אליך, זה נניח מישהו שמע את השיחה שלנו ואומר, אוקיי, נראה לי לא טוב. יש לך, אתה יודע, כמו של ה-SDG, יש אקשן אייטמס. לך יש אקשן אייטמס?
כן. אקשן אייטם, קודם כל, זה ליצור את הקו הזה, ממש ממש קריטי. ליצור את הקו בין רפורמה והשמדה. נגיד, מרטין לותר קינג ומרקוזה מדגימים את זה בצורה נפלאה. מרטין לותר קינג, נשים אותו בשמאל, כי הוא רצה שינוי, הוא רצה רפורמה. אבל מרטין לותר קינג רצה רפורמה חיובית. זה מאוד ברור גם כי I have a dream, נכון? I have a dream, ת, 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 ת. הוא חיובי, הוא מוגדר. ו... ומרקוזה, שבתקופתו, אמר, לא, 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 לא. מרטין לותר קינג הוא לא מהפכן. למה? כי מרטין לותר קינג רק רוצה ליישם את הצהרת העצמאות האמריקאית. כלומר, הוא רוצה ליישם עקרונות, את העקרונות האלה, אז הוא לא באמת מהפכן. ומהפכה, התוכנית של מרקוזה לעומת זאת, זה תשמידו הכל, תתנו לי לנהל את הדברים ויהיה טוב. זה באמת התוכנית. כאילו, זה מדהים הדבר הזה. יש אפילו קטע שמרקוזה אומר, אנשים שרוצים, אנשים יכולים להגיד, תראו, המערכת עובדת בסופו של דבר, אז תביאו אלטרנטיבה. הוא אומר את זה, ואז האלטרנטיבה היא, בלוגיקה שלי, שלילה היא חיוב. זה מה שהוא אומר. אם לשמאל אכפת, באמת באמת אכפת, מרפורמה בתחומי גזע, בתחומי מגדר, בתחום של, של משיכה מינית, כל תחום, אם באמת אתה רוצה רפורמה, אתה חייב להתמודד עם המרקסיזם שמנצל אפקטיבית כל תנועת רפורמה לטובתו. יש כתבי, יש טקסט, זה מישהו מאוד בכיר בתיאוריית הקוויר, שמדבר על הומוסקסואלים, מדבר עליהם כמו שמרקוז מדבר על שחורים. הוא אומר, לא מספיק שיש שם שוויון. לא מספיק גם להגיד שלהיות הומוסקסואל זה יותר טוב. לא, לא, לא. צריך לנצל את המיקום של הומוסקסואלים בשוליים של החברה. כלומר, צריך לנצל אותם כדי ליישם את הסכמה של מרקס. ועכשיו נגיד, אתה מכיר את הסיפור של ברט ויינסטיין, כן? ברט ויינסטיין, שהוא התנגד ליום ללא לבנים באוניברסיטה. והוא חשב שהוא חסין. כשדפקו לו על הדלת, אמרו לו, תשמע, יש לזה, אז הוא אמר לו, פ, 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 פ. יש לי היסטוריה של מלחמה בגזענות, אני יכול להתמודד עם זה, יהיה בסדר, יש לי רקורד, הכל טוב. וזה לא הצליח לו. והוא פנה לאוניברסיטה ואמר, אני מכיר חברים שיהיו פעילים בתנועה לזכויות האזרח. בואו נביא אותם לקמפוס. אמרו לו, לא, 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 לא. מה שהוא לא הבין זה ההבדל בין התנועה לזכויות האזרח ומה שנקרא critical race theory. הוא לא הבין את ההבדל. הוא לא היה לו את הקו בין רצון לרפורמה לרצון להשמדת החברה. עכשיו זה לא כל כך קשה לראות את הקו הזה. אם אתה הולך למסמך המייסד של...
עזוב, אבל שנייה רגע, ל-SDG. מי שכותב, ה-SDG זה מסמך לרפורמה או להשמדת החברה?
השמדה, כאילו זה טריוויאלי. למשל, אחד הדברים שממליצים עליו במסמך שעליו דיברתי, זה אחרי דיבור על ג'ורג' פלויד, ולכן צריך את ה-Critical Race Theory. בהקדמה, אתה חייב ללכת לרעיונות המקוריים, בהקדמה לספר שכתבו המייסדים של ה-Critical Race Theory, כתוב, בשונה מהתנועה לזכויות האזרח, אנחנו רוצים להרער את יסודות החברה הליברלית, כולל תיאוריית המשפט, תיאוריית השוויון ו-Enlightenment Rationalism. כלומר, כדי לחשוף את מה שהם רוצים לעשות, לא צריך לעשות הרבה יותר מללכת למסמכים האלה שקצת אולי קשה לקרוא, אבל לא באמת קשה לקרוא. יש כבר, כבר אנשים כמו ג'יימס לנזי, ואם תחפש critical race theory, אתה מייתגיע לזה.
כן, ודור, your bachelor degree should include courses in holistic ways of knowing more inclusive approaches to human-community interaction in respect to culture and knowledge system. This may include advanced anti-racist pedagogy, supporting reflection on critical race theory and decolonization the curriculum.
נכון. אז שוב, אז מי שכמוני וכמוך, סתם שרוצים להתעסק בדברים שלהם, אני מפתח חומרי למידה במתמטיקה, ואני ממציא משחקים, באמת הייתי שמח לעשות את זה. אני באמת חשבתי, אני במקצוע מושלם, אני נהנה, אני ממציא, יש לי חופש יצירתי, אני רואה את האפקט שלי בפועל, אני בסדר, אבל אני רואה שמשהו התפקשש.
אבל אתה לא ענית לי, מה אתה מצפה? האם, תראה, אתה יכול לבוא ולהגיד, אני מצפה מהאקדמיה הישראלית, מהאקדמיה הלאומית למדעים, מפרופסור דוד הראל, שיוצא מכתב חתום ויגיד, אני מתנגד לדבר הזה. זה אמירה, סבבה. אני מוכן, אני יכול, אני מצפה מהמלאג שיבואו ויגידו, אנחנו לא מוכנים, שזה דבר קשה, כן? כי אתה יודע, אם הרווארד וייל וקורנל חתומות על זה, זה יותר קשה לעשות, אבל בסדר. זאת אמירה, אני מצליח, מה אתה מצפה מכל מכולם?
אז אוקיי. אז רק,
יש לך פטיציה בעצומה, כאילו, אמיתי, בסדר, שכנעת, סע, מה אתה רוצה?
אוקיי, אז כתבתי את המסמך הזה על המהלך האחרון של אונסקו, עכשיו רק לדייק, אונסקו הבינו שהאמירות שלהם עכשיו, הם מגדילים את ה-Overton window, יש דברים שמותר להגיד, הם הבינו שהם, הם כאילו עשו איזה צעד קדימה, אז הם, במקום שזה יהיה מסמך של אונסקו, אז זו קבוצה שאונסקו יזמו אותה, כל הלוגוים של אונסקו, והם מדברים על זה מאוד בגאווה בברצלונה לפני חצי שנה, אבל טכנית זה לא של אונסקו, וגם השם של הדבר הזה קוראים, זה גם independent. כלומר, אונסקו אמרו, טוב, יאללה, בואו נעשה, נגיד, משמרו אלה שהוא מרחק. אז
אבל זה היה שינוי הטכני. אחרי שהם קיבלו פידבקים שמשהו פה בעייתי.
לא, הם ידעו מראש, הם הבינו, הם עשו מין מהלך אסטרטגי כזה, הם רוצים להגדיל את הטוטליטריות, את השפה הטוטליטרית, הבינו שעדיף שזה יהיה גוף טיפה טיפה נפרד מהם, כדי שאם יהיה ביקור, אם תהיה ביקורת, אז הוא יכול להגיד, לא, זה independent, independent group. כאילו ככה זה ממש די נראה. בכל אופן, אז שלחתי את המאמר הזה שלי, שמתאר את זה לקהילת בשאר של אקדמיים, חזרו אליי כמה אנשים, אחד מהם מאוד מאוד ידוע, מאוד ידוע בשמאל. אגב, הוא אמר, אבל אתה מקשר את זה למרקוזה? לא, אמרת, מה זה קשור? יש פה דריסה מוחלטת ומובהקת של חופש אקדמי, באמת זה לא בסדר. ואז איתו ועוד פרופסור התחלתי, יצרת...
אגב, שהאקדמיה שלנו מאוד מאוד לא אוהבת דריסה של החופש האקדמי, האמת היא בדרך כלל זה רק לצד אחד, אבל אתה יודע, אני אעשה מה שרוצה, אני למשל היה עכשיו לאחרונה עם לתת פרסים, זאת אומרת, אני נותן פרס ישראל לפי, לא לפי דעות, אני לא אכפת לי מהדעות, נכון? זאת אומרת, האקדמיה הישראלית שאני שותף בה, היה עניין גדול מאוד, העובדה שבן אדם חושב משהו מסוים, לא רלוונטית לשום דבר, כל אחד יעשה את הדברים שלו, נכון. ממש, מאוד okay. מאוד עומדת על הרגליים האחוריות שלה בכל ה...
נכון. אז עבדנו על מין מסמך כזה, ובאיזשהו שלב הוא אומר, טוב, אבל זה כל כך ברור מאליו שצריך שחופש אקדמי, אז כאילו, למה לעשות את זה? אמרתי לו, תשמע, זה כן טעות, זה כן טעון פוליטית. עכשיו, הוא הביא לי, הוא הפנה אותי למה שנקרא Metrons, norms, מין מישהו שעשה פורמליזציה של לנורמות לחקר מדעי. מאוד יפה, Metrons. ואני ראיתי שהעקרונות האלה הם סותרים לחלוטין את כל ה-critical race theory, וממש, ומה שנקרא standpoint theory, וכל ה... אפיסטמולוגיה חלופית, צורת חשיבה חלופית שנקראת standpoint epistemology, וסליחה, שנקראת השאלה lived experience. הבנתי שהוא אומר שמשהו ברור מאליו, והוא לא מבין שזה מתנגש טוטלית עם מה שאונסקו פה מקדם. נגיד, אחד העקרונות האלה של חקר מדעי זה שהמגדר שלך, המין שלך, המסב ה... סוציו-אקונומי שלך לא רלוונטי. כאילו, זה אחד העקרונות הבסיסיים של חקר מדעי. עכשיו, המסמך הזה של אונסקו, ומן הסתם, אולי כולם כבר, מדברים על Feminist Ideology, חקר גחונים פמיניסטי. יש להם מושג, ארגון שמצטטים אותו, מדבר על Gender Sensitive Arctic Research. עכשיו, אני כאילו מבין, הבן אדם הוא בתוך הדיסציפלינה שלו, הוא לא בדיוק מבין שמה שהוא חושב שהוא ברור מאליו יפוצץ לחלוטין את אונסקו. עכשיו, לא רק את אונסקו, נכון? היה את הארגון המדעי העולמי לפני שבע שנים,
אמר שיש פה בעיה.
אמר, יש פה רק 29% מוגדר, השאר סותר, לא מדעי, הארגון הזה היום כבר, נסחף לתוך המערכת. ארגון המדע העולמי, אני הסתכלתי, נכנסתי לאתר שלו שלשום. על עמוד הראשון, Sustainable Development Goals, Agenda 2030, ואומרים לך בפסקה הראשונה, המהות היא לא פתרון בעיות. המהות היא לא פתרון בעיות. היא שינוי חברתי. ומה, ואז מה הוא מציג? שבעה סרטים. כלומר, ארגון המדע העולמי הזה, פשוט הפך להיות עוד מכונת ייצור נרטיבים בשירות אותו דבר. מה שהיה אמור
לפקח... אתה לא
עונה
לי, זה כבר פעם שלישית שאני שואל. האם יש משהו למעט לדעת את זה ולדבר? כאילו, אתה אומר, מה שאני מנסה פה, זה להעלות את הנושא הזה למודעות. וכמו שאמרת, הרעיון הזה של... יש פה מודעות שחברה וסביבה קשורים אחד בשני בצורה משמעותית, ותדעו לכם שהדבר הזה הולך, זה קיים בישראל בנקודות מסוימות של ה-emotional education, ואם אתם בקשר עם מישהו מהאקדמיה, תפנו אותו לרעיונות האלה.
כן, כן. אז אוקיי, אז רציתי לעשות באמת את ה... את העצומה הזאת ביחד איתו על, על עקרונות מדע הבסיסיים, הוא חשב שזה ברור מאליו, ובאיזשהו שלב אמר, לא, זה, אז בור, עזוב, 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 זה ברור מאליו, בואו לא נתעסק עם זה. ואז אמרתי, טוב, תשמע, זה מתנגש, זה חלק, המסמך הזה, זה חלק ממהלך מאוד גדול. והתחלתי להסביר לו אתה, שמה שהוא חושב שברור מאליו, הוא לא באמת ברור מאליו. ואז, הבן אדם שהיה לו קווים מאוד ברורים ועל חירות אקדמית פתאום הבין שיש פה בעיה. הוא הבין שהוא בעצם, זה כאילו מישהו שבא להסתער על איזה מוצב ריק, פתאום הוא מבין שיש שם חיילים והמון חיילים, ואז הוא כזה, רגע. אז הוא אומר, ואז הוא פתאום אומר, כאילו פרופסור בכיר מאוד, בשמאל איש עקרונות ידוע, בעצם אומר, אוקיי, לא צריך להתעסק עם, עם המסמך הזה, כי זה רק משהו קטן מתוך משהו ענק שמשתלט פה על כל הזיידקייס, שמשתלט פה על כל החברה, אז עזוב את זה. אז אמרתי לו, וואו, וואו, רגע, 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 רגע. זה כאילו כמו מישהו שאומר, יש פה איזה קבוצה של חיילי אויב עושים סיור, תפסתי אותם.
רגע, בסוף הפרופסור ירד מזה? הוא לא איתך?
כן, כנראה שכן. זה כאילו הוא אומר, זה כאילו אומר ככה, יש פה חיילים שעושים סיור, אז בוא נתעלם מהם, כי יש פה צבא פולש כבר מאחורה. כן, הוא פתאום הוא הבין ש... אז אמרתי לו, אוקיי, אז מה אתה חושב שאפשר לעשות נגד הצבא הפולש הזה? אז הוא אומר, אני אעשה role model, אני אתנהל בצורה במעבדה שלי, עם הסטודנטים שלי, בצורה יפה. המצב הוא באמת קשה לתאר, כאילו, זה מבהיר לי עד כמה המצב הוא באמת בעייתי, סיסטמית. המצב הוא כאילו יותר מדי קשה מכדי להכיל כל כך. מדעי הרוח באקדמיה, בעולם, באופן גלובלי, נגיד, הפכו להיות מונוטונים, הפכו להיות הומוגנים, ודוחפים לכיוון מאוד מאוד בעייתי, שמאפשר את הרוח הגבית, מאפשר ממש את הרוח הגבית לאונסקו, להמשיך לעשות את הדבר הזה, וזה, ואין משהו, ומדעי הטבע מצד שני, שנים אומרים, טוב, יש חופש הדעה, מדעי הרוח בכל מקרה, בסדר, אז יגידו קצת שטויות, לא נורא. יגידו קצת בולשיט, הוא כל הזמן ישתמש בין הבולשיט, זה בולשיט, זה בולשיט, זה בולשיט. זה בולשיט ברעיון, זה שזה בולשיט, זה לא אופרטיבי, זה לא מסוכן. יאללה, שיהיה. אז יש פה בעיה, כאילו, עמוקה. כאילו, מדעי הרוח במובנים מאוד בסיסיים, מושחתים. נגמר הסיפור. אם הם לא מבינים, לא יודעים לקרוא, מרקוזה, לא יודעים לקרוא את המשמעות של מה שנאמר שם למשל. אני יכול פריירה זה, עזוב, אני אלך אליו למקום אחר. אם הם לא ראו את הטירוף הזה, ולא עצרו את זה שם. מדעי הרוח זה לא שטויות. מדעי הרוח הם אלה. הם אלה, היה להם תפקיד חשוב. היה להם תפקיד חשוב להתמודד עם רעיונות במקור. רעיונות בסוף מתגלגלים, הם נהיים אופרטיביים. בסוף הקהילה, האקדמיה המדעית העולמית, זה שוטף אותה. המקור, יש עוצמה אדירה בדבר הזה. אז לא, הייתה טעות גדולה להגיד, טוב, בולשיט, בולשיט, בולשיט. לא, 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 לא. הרוח, הרוח, הכל בגלל הרוח הזאת היא משמעותית, ולא היה קולות שידעו לעצור את זה. המבקרים של הדבר הזה, הרוח הזאת מאוד מורבבת במרקסיזם, צריך עוד להבהיר את זה, כי זה עדיין יכול להיות לא ברור, בצדק, לא ברור לאנשים מה, מה באמת הכוונה.
אבל בוא באמת, אני חושב שבסופו של דבר, א', זה מובן, קצת מתסכל, אבל אני חושב אולי באמת הנקודה האחרונה שרציתי כאילו אפילו לא להעלות, אבל פשוט להסביר, כשבן אדם אומר אקולוגיה מצד אחד, ואז הוא אומר רק שנייה, אבל לבן אדם עצמו יש את מה שנקרא חתימת פחמן הכי משמעותית, ואז אתה אומר, כדי לקיים סוסטנביליטי, אני צריך לא להביא ילדים, זאת
כן.
אמירה ערכית כבר, ואז באמת חברה ואקולוגיה נכנסים ביחד. איך אומרים, ראיתם משהו חדש, ואולי באמת שוב, הרעיון המרכזי בשיחה הזאת, חוץ מזה שיש דברים שפועלים מתחת לפני השטח, זה הרעיון שרעיונות משחקים תפקיד. אתה לא
כן.
צריך לקרוא את קאנט שהוא קשה, כדי לראות שקאנט נכנס לתוך העולם שלך. אתה לא צריך
כן.
לקרוא את הגל כדי לראות שההיסטוריה או שהתפיסה הזאת נכנסת לתוך העולם שלך.
כן.
בסוף זה מגיע. אז צבי שלם, קודם כל, תודה רבה. כל מי שרוצה לדעת יותר, הדברים האלה, גם במאמרים וגם בכל מיני דברים, רשומים פה בתיאור הסרטון, אז אתם מוזמנים ללכת להסתכל, לעקוב אחרי צבי. יש פה באמת דברים מרתקים. כן.
אז אני כן, אני כל פעם נסחף בתיאור של הדבר הזה, כי זה קרה ממש עכשיו השבוע, אז אני מצטער שאני נסחף לזה, אבל כן, אנחנו עדיין עובד עם עוד פרופסור, ואנחנו כן ממשיך, כן מנסחים כרגע איזושהי עצומה, איזשהו, קראנו איזה הגדרה מחדש של העקרונות מדעים מאוד מאוד בסיסיים, שהפרופסור השני שפרש, חשב שהם ברורים עד שהוא הבין שהם בעצם לא,
ואז הוא
וברח,
פרש.
וכן, עדיין, אנחנו עדיין חושבים איך לנסח את זה, אולי כהצהרת עקרונות, אולי כקריאה לחקירה של אונסקו. צריך להתחיל איפשהו, נכון? ג'ורדן פיטרסון עמד על ה-C16, צריך שיהיה
כן.
משהו. כלומר, בעיקרון, מטרה יכולה להיות מאוד, מאוד הגיונית עכשיו, דיפנד יונסקו, זה מהלך מאוד מאוד מתבקש עכשיו. לא צריך להשקיע בזה כסף, אתה צריך לחסוך $500 מיליארד בשנה, שולחים לאינדוקטרינציה, הכי מחרידה שיש. אונסקו עובר בצורה מפורשת, הפרופסור שאני שם לב, שאונסקו בעצם בפעולה הזאת סותרת את האמנה שלו. אונסקו פועל בצורה הפוכה מהאמנה שלו, בהחלט אפשר לקרוא לדיפנד יונסקו, זה יעשה לכולם טוב, וכל אלה שיגנו עכשיו על יונסקו, אני חושב שזה מאוד, כלומר, אם אתה תוקף איזשהו משהו, אתה חייב להתחיל איפשהו. צריך למצוא את נקודת התחלה, להתקיף את המסמך הזה, לקשר אותו לאונסקו, להתקיף את אונסקו בכל הכוח, זה נראה לי סביר והגיוני ומוצדק לחלוטין, כי הם קוראים לשלטון טוטליטרי על העולם. זה טירוף מה שהם עשו, וצריך להגיד, וואו, טעיתם, ניסיתם להתקדם לאט 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 לבשל את הצפרדע, וואלה, פספסתם, העליתם את הטמפרטורה טיפה מהר מדי, תפסנו אתכם, אנחנו ניכנס בכם, דיפנד יונסקו, יהיו להם המון 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 תומכים, ו... אז נדע מי התומכים, נדע מי לא הבין את מרקוזה, לא קרא את מרקוזה, מתבלבל רע, לא אכפת לי. צריך להתמודד עם התופעה הזאת, זו תופעה סיסטמית.
ואם אתם מתלבטים אם למי לתת את כספי המעשר, אומר צבי שלם לא לשלוח אותם לאונסקו. צבי שלם, תודה רבה 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 על השיחה המרתקת הזאת, כאילו ממש כאילו לקוחה מתוך עולם אחר, אבל מסתבר שהיא לקוחה מתוך מסמכים שהתפרסמו ממש בשבועות האחרונים.
כן, הטקסטים כתובים.
תודה רבה.
תודה.
אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה. זאת הדרך הטובה ביותר לזכור את הרעיונות מתוך השיחות האלה. הדבר השני, אם אתם רוצים לקחת חלק בקהילה שלנו ולפגוש ולדבר עם אנשים כמוכם, אתם מוזמנים לערוץ הטלגרם שלנו, שווה לכם מאוד. פשוט תראו עוד אנשים שמתעניינים מדברים מגניבים בדיוק כמוכם. והדבר האחרון, אם אתם יכולים, דרגו את הערוץ שלנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, זה יכול להיות בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט, זה תהליך קצר של שתי שניות, הוא מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה הלאה. שיהיה לכם כיף גדול וכיף בשיחה הבאה.